עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM. שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM ואתם כאן איתי, מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב ירון זאבי, מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. ניכנס היום ישר לעניינים. אני יודעת שאני כבר שבועות על שבועות פותחת במין הנחה שכזאת, בהתלבטות של האם רגע, אני נוגעת גם באקטואליה, ואני עוזבת, אני מניחה. אבל אני אהיה איתכם, ניתן נטו את השעתיים האלה לכמה שיותר שיחות טלפון והדרכות. אז הנה, כבר התחלנו עכשיו. ושלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי, שלום.
אני גומה, ואני קודם כל מתרגש ושמח לדבר איתך. נהנה תמיד ללמוד מהניסיון האדיר והמקצועיות שלך.
תודה.
אני מקווה שתוכל לי לשפוך אור גם וקצת לעזור לי בנושא שברצוני לעלות.
בוא נראה, גומה.
כן, אני, הנושא, אם אפשר לקרוא לו ככה, אז אני אקרא לו אולי ילדים של אחרים.
מעולה.
כן.
אוקיי.
ואני מתבסס על קשר משמעותי ומרגש שהיה לי עם ילדה קטנה בגיל הרך של מי שהייתה בת הזוג שלי, קשר של כשלוש שנים, שהתמשך מאז שהילדה הייתה בת כשנה וחצי עד גיל 4.5, ובנסיבות שהן קצת לא קלות, כיוון שבעצם הקשר התחיל בדיעבד בערך חודש וחצי אחרי שהילדה התייתמה והאישה התאלמנה. זה לא סופר לי כמה סמוך זה היה לאירוע, אבל בכל אופן, ככל שהקשר הלך והתהדק, ולמעשה ממש מהר הילדה הייתה מאוד כמהה כנראה לאיזושהי דמות הבית, ואני גם כנראה הייתי די בשל לכך. אני היום הייתי אז בן 40 קצת.
והיא הייתה בת רק חודשיים קודם, חודשיים קודם, אבא פשוט הפסיק להיות בתמונה, מבחינתה היא לא יודעת מה זה אבא מת, פשוט אופס, נעלם, התפוגג, ואז אמרו לה, אבא איננו, אבא מת, ואז אתה נכנסת לתמונה, ופשוט מה שיצרת שם זה קשר, היא אפילו לא ידעה שהיא קמאה למשהו אבאי, היא הייתה קמאה לקשר אולי באמת עם גבר שממלא את המקום, שם זה מאוד פשוט, מאוד טבעי בגילאים הצעירים, נכנס מישהו שטוב לי, טוב, אני אוהבת אותו, אופה, הוא הופך להיות חלק מהחיים. אוקיי.
כן.
וזה התמיד שלוש שנים.
זה התמיד שלוש שנים, בשנתיים הראשונות לא גרנו עדיין ביחד, אבל התראינו אולי בסוף בערך 4 פעמים בשבוע, וגם ישנתי שם. ובשנה האחרונה, שכבר מדבר על שהילדה הייתה בגיל בין 3.5 ל-4.5, גרנו ביחד, והילדה, אף שכבר קודם לאט לאט הפכתי מין מטמורפוזה כזאת, בהתחלה נקרא לי גומה, אחר כך באיזשהו שם חיבה, ואחר כך אבא גומה, והיא באה אליי בגיל 3 ומשהו, אחרי שהיא ביקשה מאמא שלה, כנראה אמא שלה ברכה על כך.
רשות לקרוא
לי,
לך.
אתה מוכן, כן, אני מוכן להיות אבא שלה, ממש פשוט כך.
כן, נכון, זה רק מראה לך כמה זה פשוט. הרי מה זה מבחינתה אבא? זה הגבר הזה שאני מתעוררת ואני רואה אותו, שמניף אותי באוויר, שלוקח אותי לגן, שמחנך אותי, שגוער בי, שכועס עליי, שאוהב אותי. ולאיש הזה, מכיוון שהוא ביום יום איתנו, הוא אבא, זה השם כינוי שלו, במקום לקרוא לו איציק, בוא נקרא לו, זה האבא. צריכים להבין, אין שם לא ביולוגיה, לא DNA, לא מחשבות עמוקות, זה הדמות הזאת, שילדים אחרים קוראים לה אבא, אז אתה מוכן להיות אבא שלי, כי אתה באמת היית בפונקציה, מילאת את הפונקציות שאבות ממלאים בחיי הילדים. היא מתעוררת, היא רואה אותך, היא הולכת לישון רגע לפני שקיבלה סיפור, אתה מקלח אותה, אתה גוער בה לפעמים, אתה מקפיץ אותה, אתה שם אותה על הידיים. בדיוק, זאת הפונקציה של הגבר הזה שנמצא בתוך חיי באופן קבוע, ואבא גומה, היא חמודה, והאימא הסכימה, אוקיי.
כן, אני גם אוסיף עוד, כל מה שאת אומרת הוא ממש מדויק, ובנוסף, אני חושב שבילינו גם הרבה מאוד, אולי קצת, אולי אפילו מעבר לרגיל, לא שאני יודע מה זה רגיל, ביצירה ובדמיון ובמשחקים, אני עצמי גם בין השאר מטפל באומנות במקצועי, וטיפלתי בילדים לא בגיל הרך עד כדי כך, אז ככה, באמת היה שם המון המון זמן איכות.
והיא גם נכנסה לך ללב, נו מה?
נכנסה לי ללב ממש 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 עמוק, וזהו, יחד עם זה, אני בא לי לעזר בך ולהתמודד עם הקושי שקרה למעשה בפרידה. הקשר, בעוד שהקשר הזוגי בשנה השלישית ומאז שעברנו ביחד לא היה פשוט ולא היה קל, בהקשר של ההתעלמנות, ואני לא אכנס כאן לפרטים, והלכנו לטיפול זוגי ולא הצלחנו לפתור את הבעיות, בסופו של דבר היה ריב והייתה פרידה שאף שאני הייתי משוכנע וביקשתי מאוד שנעשה את זה בצורה מאוד הדרגתית, במיוחד עבור הילדה, האישה לא הסכימה לכך.
רצתה לחתוך.
ורצתה לחתוך כמו שתולשים פלסטר. לא עזר שניסיתי לפנות להורים שלה, שהכירו מאוד עריכותי, או לחברה טובה שלה, שגם מתחום עובד סוציאלית בחירה, וכן הלאה. לא עזר, היו שם עוצמות רגשיות מאוד 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 חזקות, וגם אולי שחזור כלשהו של המוות של בעלה הראשון, שהוא ביום אחד פשוט...
לא היה קיים יותר.
לא היה קיים יותר, אז כן. מה שקרה זה אותו דבר, ואני פשוט לא ידעתי את נפשי מרוב הלם וכאב, ובעיקר חשבתי מה חושבת אותה ילדה, שכבר הייתה בגיל 4.5, שקצת מבינה דבר או שניים,
כן.
ולפחות כאילו כבר הצטבר כזה קשר, שבבוקר האחרון היא באה אליי למיטה, בבוקר אמרה לי, אבא, אתה בא איתנו לסבא וסבתא, ומאז היא לא ראתה אותי יותר, ולא קיבלתי הסכמה אפילו לא לשיחת טלפון או שיחת זום שפרדה.
וואו. היא הייתה מאוד עסוקה בעצמה, היא לא הייתה יכולה לראות את הילדה אפילו באותו רגע.
אוי, כן, זה כואב. אני לקח לי, עשיתי איזשהו ניסיון אחרי 3 חודשים.
יש לך מושג מה היא אמרה לקטנה?
זהו, שאין לי מושג מה היא אמרה לקטנה. היא גם אישה שהיא עובדת סוציאלית בבחירה, אולי לא בתחום הילדים, אז לכאורה, וגם אני יודע שכשהיינו ביחד, יש איזה מדריכת הורים בתמונה, אז אני לא יודע מה הם גיבשו ואמרו, אבל אם אני, אבל אני לא יודע מה היא אמרה, והשאלה שלי...
כן, מה השאלה?
אני אחלק אותה לשניים, דבר אחד שאולי קצת... דבר אחד, מה את חושבת שהילדה, איך הילדה מתמודדת עם זה? אני יודע שילדים גם מאוד חסונים.
בוא אני אגיד לך, במילים מאוד פשוטות, קשה לה באופן לא נורמלי. זה בדיוק מבחינתה, התהפך עולמה, בור שחור נקרא בדרכה והיא נפלה לתוכו, וגם לא חושבים אמרו לה, גם אם אמרו לה את זה בשיא הנועם, אמא וגומה לא רוצים להיות חברים יותר, אמא ביקשה מגומה לא לבוא יותר, אנחנו לא נראה אותו מתוקה, גם אם זה נעשה מאוד באדיבות, בלי להכפיש, בלי ללכלך, בלי זה, נתנה לה, ילדה לא יכולה להבין מורכבות של מערכות יחסים של מבוגרים, גם לא בני נוער, למרות שהם חושבים שהם יודעים הכל, וגם אם זה נעשה מאוד מאוד יפה מבחינתה, היא נפלה לבור שחור, נהפך עולמה, היא באה לילה, אמא מקלחת אותה, והיא רוצה להגיד לה, אני רוצה את גומה, אבל היא יודעת שאין, באה הבוקר, והיא רוצה לקפוץ למיטה, ואז היא יגיד, אבל רגע, אבל אמא, אבל גומה אמר שהוא ייקח אותי לסבא וסבתא, אז למה הוא הלך, אז למה הוא איננו, זאת אומרת, מה עובר במוחה של הילדה, בנפשה הקטנה, בת 4.5, ואני לא, ואני לא משייכת את זה ליתמות שלה. זה שני דברים שונים, בגילאים שונים לגמרי, לגמרי. במיוחד כשאתה חודשיים אחרי העלמות אבא שלה, כאילו איכשהו באופן כמעט, לא יודעת מה אני לקרוא לזה, קיומי, מילאת את הפונקציה. אתה מבין? זה שום דבר לא דומה לשום דבר, כל גיל הוא כל גיל, ילדים אלופי הדחקות, השכחה עובדת מצוין בגילאים האלה. בכלל, אתה יודע, כל האלמנט של השכחה הרבה יותר חשוב לנו מה שאלמנט הזיכרון אפילו, תאר לעצמך. למרות שזה יהיה נורא אם לא נזכר.
כמו השכחה היא בריאה, היא למעשה
הכרחית
כאן.
הכרחית, הכרחית. עכשיו,
אני יכול לתת את אותותיו בהמשך, וגם סתם מעניין, שאלה נוחית קצת, זה האם היא תזכור אותי, ושאלה פרקטית זה מה אני עושה בהיכרויות חדשות, שכרגע,
הנה עכשיו אתה, יפה, עכשיו זה מה שנקרא, אתה נשרפת ברותחין, עכשיו אתה כבר נזהר בצוננים.
בדיוק, בדיוק.
כן, כן, כן. תראה, מכיוון שהקטנה גם נקראה מעולמך, ואין לך בכלל יכולת שליטה בנושא הזה, בכלל. א', יכול להיות שהיא תזכור אותך. מצד שני, אני מניחה שאימא שלה גם תיכנס לזוגיות אחרת. אולי תחזיק מעמד, אולי תחזיק מעמד, אולי גם לא. מכיוון שבאמת נורא תלוי גם בבשלות שלה ובמוכנות שלה, ביכולת שלה לפתח מערכת יחסים, כי כל מערכת יחסים עם גבר עכשיו צבועה בטראומה של הקטיעה של האלמנות. בום, פוף, יום אחד, זה באמת וואו, וואו, וואו. ואתה נכנסת לתמונה כנראה מוקדם מדי מבחינתה, אבל היית האדם הכי נכון לה, לה ולילדה. אתה, יש לך זכות בגן עדן, אני חושבת גומה, בזה שהיית חלק מאוד משמעותי במזור, בריפוי של שתי האנשים האלה. כן, כן, זה שלוש שנים שהיו מאוד חשובות, אבל את השלב הבא, היא כבר לא הייתה יכולה לקיים. אז אולי תתגבר על זה, ואולי לא. ואולי מסכנונת צפויות למערכות יחסים שהיא תקטע אותם כל פעם, שהם יגיעו לאיזשהו עומק, כי היא לא תיסה את החשש, שמה, החיים יקטעו שוב, ואז היא קוטעת אותה מראש.
שלא בשליטתה, כן. ואז היא בדיוק. והיא שולטת.
כן, וכל זמן שהיא באמת לא תכניס, אתה יודע, יש מהם איזשהו משפט של יונג, שאני מצטטת לאחרונה, שהוא אמר, כל זמן שלא נהפוך את התת מודע למודע, התת מודע הזה ינהל את חיינו, ונקרא לו גורל.
וואו.
כן.
וואו.
זהו, ואתה כמי שגם
עושה. זה מה שניהל שם.
כן, כן. אז ככה, מבחינת הילדה אין מה לעשות, חסר לה, אני חושבת שהיא עצובה, אני חושבת שהיא אומללה, ולאט לאט 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 היא תשכח. לא בטוח שהיא תשכח אותך, היא כבר בת 4.5, אם הייתה בת 2, לדעתי הייתה שוכחת. 4.5, לא בטוח, אתה תהיה מטושטש עם הזמן יותר ויותר, אם היא תראה אותך עוד 20 שנה, לא בטוח שהיא תזהה. וזה סיפור שנגמר, ואולי תהיה איזושהי, אולי פתאום אתה תראה אותה, ואל תכפה את עצמך.
אני מניח שזה פנטזיה, זה פנטזיה שלי, ואולי קצת,
כן, כן.
מה לעשות, אולי טיפה טיפה אנוכית, אבל שיש ילדים, אני תמיד שומע, כאילו, בעבר שמעתי שילדים מאומצים, לפעמים כשהם מגיעים לגיל ההתבגרות, או לגיל 18, מחפשים את התיק אימוץ, אבל זה
נכון,
לא,
אבל זה לא, מקרה. לא, אבל זה לא אותו מקרה.
גם אני לא הייתי אב ביולוגי,
נכון.
אז בטוח.
לא, זה גם לא אותו מקרה, בדיוק.
יש לי תחושה, ואפילו נכון. קצת עם מידע שניסו למחוק את ה...
יכול להיות, תראה, יש לה אבא, יש לה אבא, יש לה תמונות, ותמיד גם יגידו לה, כשמתאלמנים בגיל כזה צעיר ובכזה אופן טראומטי, הגבר בסוף, אז מבחינה זאת גם האבא, הופך להיות משהו מאוד מורם מעם. כן, זוכרים רק את החיובי, רק את הטוב, רק את המיוחדות, רק את ההפסד. זאת אומרת, היא תגדל
בידי... הוא כבר לא גער בה, כמו שאמרת, והוא גם לא רב עם האישה.
נכון, נכון, נכון. ואז זוכרים רק את הטוב. שזה, אנחנו מכירים את זה, וזה טבעי. אז היא תגדל, יש לה אבא. ותמיד יהיה לה אבא, והיא תוכל לחזור אליו באיזשהו סוג של געגוע. רק אנחנו יכולות ויכולים לקוות שהאימא תצליח לייצר מערכת יחסים ארוכת שנים, כדי גם לבסס איזשהו שקט ואיזון אצל הילדה. של לא שדמויות באות והולכות ונקטעות מחייה.
בכל זאת,
הילדות
לא נגמרת בגיל 4.5.
נכון. עכשיו, אז בעצם, מה אתה שואל? מה קורה עם הילדה? לדעתי עצובה, לדעתי מאוד קשה לה, ובאמת נשאלת השאלה עד כמה, איך המבוגרים, איך עולם המבוגרים מנהל שם את האירוע. זה החלק.
זה יכול להיות דבר שייתן את זה, שכאילו, בימים נגדוני ההישרדות של הילדים והשכחה, כן, כמובן, מסתדר, נראה שגם הייתה ילדה יחסית חזקה, אבל שבגיל ההתבגרות או בהמשך יצאו דברים לא מודע הזה.
קשה לי להאמין שזה מהשלוש שנים איתך. אם דברים כאלה יצוצו, זה בגלל שזה אמור לקרות עוד כמה פעמים. כי ילדים, נכון, כשהיא תיכנס לגיל ההתבגרות הבוגר, המבוגר יותר, היא תתחיל לתת לעצמה כל מיני סוגים של פרשנויות מבוגרות. החיים הם כאלה, לעתים זה קורה, החיים זה 20-80, זאת אומרת, 20% מהחיים אין לנו שליטה, כמו על מזג האוויר, כמו על מלחמה, כמו על פרידה של ההורה, כמו על מוות של אבא. אבל כל שאר החיים זה העולם האפור הזה של איך אני מגיבה אל אותם 20%. האם אני מתבגרת, האם אני אומרת לעצמי, זהו זה, לא כדאי להיות בקשר, כי בסוף תמיד החיים, המבוגרים עוזבים אותך, או לא, יש מבוגרים שעוזבים, אני צריכה למצוא... בדיוק, כל מיני דברים שכאלה, זאת אומרת, אני חושבת שזה ישפיע בו נגיד, והיא תוציא עם זה מסקנות לבגרותה, אני חושבת שלא, לא מהדבר הזה, אני מאחלת לה שלא, אני רוצה להאמין שלא, למרות שתמיד אנחנו יכולים למצוא, ואז יושבים הרי בספת הפסיכולוג ומציצים כל מיני דברים, או עושים היפנוזה, ואז מגיעים אל התקופה הזאת. אין לי ספק בכלל שהילדה חובה קושי עצום, גם אם היא מאוד אהובה. זה בדיוק כאילו שאבא שלה היה עכשיו מת, פוף נעלם, כי היא לא זוכרת את אבא שלה וזה שהוא מת. וגם, היא גם לא הספיקה לחוות יותר מדי את ההיעדרות, היא הייתה נורא קטנה, הוא פשוט, הוא לא היה, הוא לא בא, הוא לא, זה כמו שההורים עברו דירה, פוף, לא רואים יותר את הגננת ואת החברים בגן, שזה אחרת בגיל שנה וחצי, ואחרת מאוד אחרת בגיל 4.5. אתה מבין? אז בעצם אם השאלה היא מה זה עושה לילדה, עכשיו בקשר אליך, אתה... עם הקשר עם בנות זוג אחרות, ועם ילדים אחרים. תראה.
אני ממש מתלבא, אני ממש, א', לא יודע איך להערך, ואיך להתייחס, אולי גם לטובתם, וגם לטובתי.
אני חושבת
ש... לא להתקרב כל כך.
כן להתקרב, כן להתקרב.
בגלל גילי, שיכול להיות באמת...
לא גומה, גומה, לא, לא, לא.
מה את חושבת?
לא לנהל את החיים על פי חששות של דברים שאולי יקרו. לא להפך, תהיה רק אתה, רק הכי הכי אתה. וזה ייצר קשר מעולה בין הילדים לבינך, ואז אתה תהיה מודל של גבר, מודל של בן זוג, מודל של איש אוהב. אני למשל יודעת שאבא שלי הוא מאוד מודל עבורי לכל מיני סממנים של גבר, של מה זה אומר להיות גבר טוב, מה זה אומר להיות בן זוג טוב, מה זה אומר להיות אבא טוב. זה המודל שלי. אני גדלתי לתוך הדבר הזה, למזלי הגדול, למזלי הרב, באמת. גם בת יחידה עם שלושה בנים, זאת אומרת, כן, משהו באבא שלי, גם מי שהוא היה, בנה לי איזושהי תפיסה של מה זה גבר. עכשיו, לא חושב, אחר כך מתמודדים עם גברים מאכזבים, עם גברים אלימים, אחר כך החיים מציגים בפנינו עוד כל מיני טיפוסים. אבל התשתית, הבסיס, לכן אתה חייב להיות רק עצמך. לא להיכנס באהבה למערכת יחסים, ולהגיד, רגע, אני שומר מרחק מהילדים, כי אולי אנחנו ניפרד. ממש לא. זאת ההצעה שלי. Okay. תהיה הכי אתה. Okay. ולך כאילו החיים הם רק נצנוצים, ואם יהיה שבר, יש לטפל בשבר.
לא להירתע במיוחד מזה שיש ילדים קטנים, אז אולי יותר...
לא.
בעצם אני לא נכנס למערכת יחסים רק עם אישה, אלא כאילו כאן...
נכון.
במידה מסוימת למרבה הצער, וסימן אולי שמשהו בזוגיות כמובן לא היה, הכאב על הילדה הוא היה יותר גדול בהרבה מהכאב על הפרידה מה...
אני מבינה. אבל אני אגיד לך את האמת גומה ובצדק. כי האישה, הבת הזוג שלך, היא יזמה משהו, ולא חשוב כמה תת-מודה ניהל אותה, או הפחדים שלה ניהלו אותה, היא יזמה משהו, והיא מצאה המון כוחות כדי לעשות את זה, היא קראה את עצמה ממך.
כן, כן, ממש.
אז היא השתמשה בהמון כוחות שיש לה לעשות את הדבר, שאנחנו יכולים להגיד לא נכון, או חבל, או אנחנו יכולים להצטער עליו. הקטנה לא במקום הזה. לא. הקטנה במקום, בדיוק, הקטנה במקום לא של, מחליטה, של גורל אכזר, של, כן, נכון, כן. אין לה לא בחירה ולא יכולת לשנות את זה, ולא שום דבר.
אפילו לא בחירה על אופן הפרידה הדרגתית.
נכון, נכון.
בטיפול בתל כל תהליך נכון. טיפול, ובטח עם ילדים.
אמא שלה כנראה לא הייתה יכולה לשאת את זה, כנראה, וואי, וואי, איזה כאב יש שם, רק לחשוב על זה. ואתה יודע, אני אגיד לך משהו מאוד אכזרי, ומאזיניי חלקם כבר בטח שמעו אותי אומרת את זה מדי פעם. אנחנו, המבוגרים, בואו נגיד רגע ההורים, כי אתה היית על תקן כמעט הורה מבחינת הילדה. המבוגר שגר עם הילדה הזאת, אוקיי? גם אם זה היה סבא. אוקיי, נגיד, אמא יחידנית גרה בבית של הוריה. אז יש שם המבוגרים שמגדלים.
נכון.
אנחנו מוציאים החלטות שהילדים משלמים עליהם מחירים מאוד כבדים. תחשוב על רילוקיישן.
נכון.
תחשוב על מעבר דירה. תחשוב על גירושין. תחשוב על לא להתגרש ולחיות בזוגיות מנוכרת ואכזרית.
נכון.
אנחנו מקבלים החלטות והילדים משלמים עליהם את המחירים. ככה זה עובד.
וואו.
וככה זה עובד. ולכן מה שנשאר לנו זה כמה שאפשר לקבל החלטות שלוקחות את הילד בחשבון. ולכן מבחינה זאת, לו לזוגתך היו כוחות, היא הייתה צריכה לעשות את הפרידה אחרת. או לפחות היא הייתה צריכה לעשות את הפרידה איתך ואיתה. כמו כשמתגרשים.
כן, כן, כן.
טוב, משהו אולי, אבל אין מה לבכות על הדבר
כן,
הזה, הוא נעשה.
הוא
כבר, כן, הוא כבר, הוא נעשה.
נכון.
אבל נכון. אני כן רוצה לאחל לך להיכנס כל כולך, ועם כל הלב, לתוך מערכות יחסים, רק ככה יש שם את האור, את השמחה, את האופטימיות, את ההתמסרות, זאת הדרך.
נכון,
זאת
אני
הדרך.
שמח על ה...
כן, ולדעת, אנחנו יודעים, אבל שלא לתת את זה לנהל אותנו, אנחנו יודעים הרי תמיד באיזשהו מקום, שיכולה להיות דרמה, שיכול להיות אסון, כששולחים בן בצבא, הרי זה ישנו שם, לזה לא היה, כשעושים רילוקיישן ומהגרים, כמה פחדים יש וישנם שם, ובכל זאת עשינו את הצעד, זאת אומרת, כן לתת לאומץ, לאופטימיות, ולדוגמאות העבר, שבהם אנחנו התמודדנו עם קשיים, כן לתת לזה להיות ברקע, ואז אני לא יודעת ללכת חוץ מאשר עם כל הלב.
יפה, וואו, מרגש. אני מאמץ את ההצעה האופטימית שלך גם על זאת, ואני באיזשהו מקום כנראה גם לא יכול אחרת.
נכון, אני גם מניחה.
אני באיזשהו טרם חושבת, זה כנראה לא אני גם.
כן.
וואו, תודה רבה.
גם לך, תודה, תודה על ההזדמנות.
טוב בסופו של דבר ולכולם.
כן, כן, אני מקווה, כן. כל טוב גומר, תודה, תודה על האמון, כל טוב, שבת שלום, ביי ביי. אני עוברת. יש בזה משהו שמזכיר, יש פה מישהו שלא עלה לשידור, אבל כן ביקש לקבל תשובה. הבן שלנו עוד מעט בן 14. ואנחנו מאפשרים לו לנסוע ברכבת כחצי שעה עם חבר, למקום שהוא מאוד אוהב, מקום שמהווה עבורו תחביב חיובי. אוקיי? אני עכשיו רואה דרך אגב את הנכדים שלי, שגרים בפריפריות, עולים על רכבת עם חברים, זהו, אנחנו אוספים אותם, עומדים איזה אוטובוס הם יודעים לקחת, הם נוסעים לסנטר או לכל מיני מקומות שם יש חנויות שהם אוהבים. אז זה מה שההורים עושים. סבא, עוד מעט בן 14, אז הוא בטט. או בחט. לא, הוא בחט. סבא מאוד מודאג, וטוען שהנער צעיר מדי, ובכל פעם הוא נוזף בנו. אנחנו ההורים סומכים מאוד על הבן, וגם תמיד זמין בפלאפון כשהוא נוסע. מה דעתך? האם אנחנו משחררים מדי את הילד? איך להתמודד עם הסבא? שתי שאלות. דעתי, האם אתם משחררים מדי את הילד? לא, אתם משחררים אותו מהמם. יש פה כמה דברים שהם הדברים הנכונים, זה החבר. זה הלא לבד. ברגע שאתה נוסע עם חבר, יש לך עוד איזשהו עוגן. אם נפלת, החבר יתקשר למישהו, אם הלכתם לאיבוד, אתם ביחד, אחד יותר אמיץ, אחד יותר זוכר, אם טלפון אחד נפל ונשבר, יש את הטלפון של החבר השני, אוקיי? אז אני חושבת שאתם לא משחררים מדי, אני חושבת שזה נכון, שכך צריך להיות, שזה מעולה, אם מישהו נוגע במישהו, אם מישהו, הרי ממה סבא פוחד? מזה שיקרה אסון. אומרים, לא, אם יש הזקה, הם בני 14, הם יודעים מה לעשות. אוקיי, שכיבו על הרספה, ויחסו את, הידיים, את הראש עם הידיים. אין משהו אחר לעשות. גם מבוגר היה עושה את אותו דבר איתם. אני חושבת שזה ממש בסדר גמור, ואני חושבת שהם סומכים על הילד, זה מהמם, זה נפלא, זה נהדר. תמשיכו. תמשיכו, זה הכי, 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 לגדל ילדים עם ביטחון עצמי. אחי, זה אחד. שתיים, איך להתמודד עם הסבא. עכשיו, יש פה כמה דרכים. אחד, אפשר לבוא אליו באופן חד פעמי ולהגיד לו, אבא תראה, יש כמה דברים שאנחנו עושים, ואתה לא אוהב. אתה חושב שאנחנו טועים, ואני כרגע רוצה לדבר איתך על זה שאנחנו מאפשרים לו לנסוע עם חבר ברכבת, לבלות בתל אביב, ואז לחזור הביתה. אנחנו סומכים עליו, אנחנו יודעים שבכל מיני סוגים של התמודדויות, בהזקה הוא ידע להתמודד, אם מישהו ייגע בו יש לו חבר, אם טלפון שלו יישבר יש טלפון אחר, אם יקרה משהו, אם יקרה משהו למישהו מכם, מישהו מהם החבר האחר יוכל להזיק עזרה. זאת אומרת, אנחנו מחוסים, אנחנו שקטים מאוד. אתה לא, ואתה גם נוזף בנו. שיהיה לך ברור שאין לנו ברירה מעכשיו, אנחנו מתחילים לשקר אותך, וגם אני מכניס את הילד הזה ללופ. מכיוון שביקשנו ממך ולא עוזר לנו ואתה לא ממשיך ונוזף ולא מאפשר לנו לגדל את הילד כמו שאנחנו חושבים שאפשר, אנחנו פשוט תשקר אותך. ואם תשאל איפה הילד, נגיד שהוא בבריכה עם חברים, ולא נגיד לך הוא עלה על רכבת והוא נסע לתל אביב. אין מנוס, אני, אין לי כוחות לדברים האלה. אתה עדיין חושב שאם תנזוף ותנזוף 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 ותנזוף, בכוונה ככה תעשו את זה. בשלב מסוים אולי זה ישנה את דעתנו, זה לא. זה רק מאחיר את האווירה. אז כדי לא לאחיר את האווירה, אני מתחיל לשקר אותך. זאת אופציה אחת. ואני אומרת לכם, כשאני לפעמים נותנת לכם דוגמאות, אני לא אומרת לכם, תעשו את זה. אני נותנת לכם הוכחה לאיך תמיד אפשר, יש כמה אופציות לטפל במצב, וכל אחד עושה מה שנכון לו וראוי לו. אפשר לבוא לאבא הזה ולהגיד שוב, אבא אתה לסבא, אבא אתה לפעמים, נמאס לי. בפעם הבאה שאתה רק פותח את הפה לדבר איתי על זה, אני מרים עליך את הכל ואני אומר לך, תשתוק עכשיו, תפסיק עכשיו, אבא תחדל מזה עכשיו, אבא אני לא רוצה לשמוע את זה עכשיו. ואתה בסוף תפסיק. מכיוון שאני לא רוצה לשמוע את זה יותר, אתה לא מסוגל להתאפק, אז אני אעשה אותך, אני אשתיק אותך. אפשר, אני לא אומר אם זה נכון, זה בוודאי גם לא מנומס, אבל אפשר, אפשר. אני רק רוצה שתדעו, אתם לא יכולים לגרום לו לא ננזוף בכם. אתם רק יכולים להגיד לו מה יקרה מהיום, כי לכם נמאס מהנזיפות האלה. או שאתם יכולים להגיד לעצמכם משהו לגמרי אחר. הוא נורא חושש. המקום שממנו הוא בא, אני לא יודעת מאיפה הוא בא, אם הוא בא מהשואה, אם הוא בא מעיירה שהותקפה על ידי חיזבאללה, מחבלים, אינתיפאדה, כל הדברים שהיו פה בארץ לכל אורך שנות קיומו. הסבא הזה כנראה בין 60 ל-70 כזה, משהו כזה. אז אולי מציאות חייו גורמת לו פחדים נוראים. אולי הוא גדל עם הורים שברחו מהשואה, וכשאומרים את המילה רכבת, הוא רואה רכבת לכיוון מחנה ריכוז. אני לא יודעת מה עובר שם, אולי. ואז אתם יכולים להגיד לעצמכם, כשהוא גוער בנו בעצם, הוא מדבר מתוך הפחדים של עצמו. אז אני אפסיק להלב מזה. הוא גוער בי, אני נדנד בראש, אני אגיד לו, אני מבין שאתה נורא דואג, אני מכבד את זה שאתה מאוד דואג, ואנחנו נמשיך לאפשר לבן שלנו. ולכו הלאה. ואם הוא מדבר אליכם, תסתובבו ותגידו, אבא, שמעתי. אבל זה, אבא, שמעתי. אבל תראה, אבל תראה, אבל אבא, שמעתי. אז אולי הוא ימשיך, ואולי הוא יפסיק. אוקיי, עכשיו תראו, תראי מה היה כאן. הראיתי לכם שלוש אפשרויות שונות של תגובה לזה שאיך להתמודד עם הסבא. וזה מאוד תלוי בטמפרמנט שלכם, במערכת היחסים שלכם. אבל הכי טוב זה, אם אתם לא רוצים לראות בהערות שלו נזיפות, הוא נוזף, זה נכון. לדעת, כאילו מה שהיום אומרים הרבה להכיל את זה, לדעת להבין שזה בא ממקום של דאגה, זה בא מהמקום של הפחדים שלו עצמו, הוא בגילו כבר מתקשה להתאפק, הוא עוד חושב שיש לו השפעה עליכם, על איך אתם מחנכים את הבן 14, אז הוא לא מסגל להתאפק והוא עושה את זה. אז אם באותו רגע תרחמו עליו, או תהיו אמפתיים אליו, גם לא תתעצבנו. או שנמאס לכם, תגיבו באופן הרבה יותר תקיף. ותמשיכו לשחרר את הילד ולתת לו עצמאות, זה נהדר. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ואתם ממשיכים להיות פה, לא הולכים לאף מקום, גם מתקשרים ל-0552-103-103, כמה דקות ואני חוזרת. חזרנו אליכם, והנה, עוד שיחת טלפון שמחכה לי. שלום.
היי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, שלום.
שלום.
היי.
אז שמי לירון, אני מתקשרת, נוגע לבת שלי, היא בת שנה ותשעה חודשים. עכשיו זו תקופה כזאת שהולכת להיות, הולכים להיות הרבה שינויים. זה התחיל בזה שעכשיו שינינו לה בעצם את הרגלי שינה, לקחנו ייעוץ שינה, והיא בעצם התחילה להרדים את עצמה.
אוקיי.
עד עכשיו לא היה.
וזה עובד? זה עובד טוב?
זה עובד, זה עובד. לפעמים היא קצת עושה בעיות, אבל בגדול זה עובד.
היא חכמה וחזקה, היא מנסה, היא בודקת. כל מה שאתם צריכים זה רק להתמיד, 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 להתמיד. להיות עקביים, להיות עקביים, להיות עקביים, להיות עקביים, להיות עקביים. ככה הילדים לומדים. פשוט לעשות אותו דבר.
זה היה תהליך קשה, אבל זה הצליח.
אוקיי.
שבוע הבא הוא נעבור דירה.
שבוע הבא, אוקיי.
וגם היא תעבור לחדר משלה, שעד עכשיו היא הייתה איתנו בחדר. בנוסף, שבוע אחרי שאנחנו נעבור דירה, אני יוצאת לקורס שהוא בתנאי פנימיה. זאת אומרת, אני יוצאת בימי ראשון, חוזרת בימי רביעי אחרי צהריים.
יוצאת ונעלמת מהבית ארבעה ימים.
בדיוק, והיא מאוד מאוד קשורה אליי. בעיקר ברגעים של הקושי.
כן.
ואחר כך בספטמבר אמורה להיוולד לאחות. אז כאילו, קודם כל השאלה, האם זה נכון להעביר אותה כרגע לחדר משלה למרות כל השינויים האלה? וכן כן, האם יש דרך להקל עליה, האם שיחות וידאו זה נכון?
אז ככה, זהו, תראי. אז קודם כל, אני אומרת כבר עברתם, תעבירו חדר ותרדו שאולי אתם צריכים לשבת עכשיו יותר. אחד הדברים שבאופן, שתצפו, כי זה יקרה, זה כל מיני סוגים של רגרסיות. אוי, את מבינה? שכחתי לסגור את הטלפון, סגרתי אותו עכשיו. זאת אומרת, כן לצפות לדבר הזה. מעבר דירה זה סיבה לטלטלה. אמא נעלמת מהבית זה סיבה מאוד רצינית לטלטלה. לידה, וואו, 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 התהפך עליה עולמה. זאת אומרת, באמת כל הדברים האלה ייצרו אצל הילדה רגרסיות. עכשיו, שימו לב, אני רוצה רגע להגיד לך משהו. הדבר הכי גרוע והכי עצוב שיהיה לילדה זה שהיא נורא תתגעגע, ובאופן זמני כאילו קצת ישבר לה הלב. זה מה שיקרה, בגלל ההיעדרות שלך. אוקיי?
כן.
אבל את חוזרת ביום רביעי. בום, הנה אימא בא. תכף נדבר על השיחות וידאו. ואז היא תשכח מזה. היא תוך חודשיים, שלושה תשכח מזה. ילדים שוכחים, ילדים, יצא לי גם לדבר על זה מקודם עם בתחילת השעה, ילדים...
לחודש, אני יוצאת לחודש לקורס הזה.
כן, אבל את חוזרת תמיד ביום רביעי בערב.
נכון, נכון.
אז מה שצריך זה לוודא שביום רביעי בערב את, מרדים, את משכיבה אותה.
כן.
אוקיי? וואי, איזה קורס זה? גם אני רוצה קורס כזה.
הסבה להוראה.
הסבה להוראה? וואו.
זה מתחיל משם, כן.
וואו. אני מכירה את הדברים האלה, זה לקחת את המקצוע וואו, טוב, אני הולכת להסב להוראה, אני לא אגיד שאני מורה. וואי, גם לי בא לנסוע מהבית כך למשך חודש, ראשון בבוקר, עד רביעי בערב. זה נהדר לזוגיות, זה נהדר להכל, זה נהדר לניקוי מוח, לניקוי ראש, איזה כיף לך. עכשיו, אני כן רוצה להגיד לך באמת, רגרסיות של ילדים זה זמני, ואנחנו יודעים לתת להם מזור ולקדם אותם הלאה. אז הולכים צעד אחורה, ולאט לאט נגיע חזרה לשני צעדים קדימה. קודם כל כן לצפות לזה, ולא להיבהל, זה טבעי, זה נורמטיבי, ילדה בריאה, היא תתגבר. לא לשכוח את הדבר הזה, היא תתגבר. ומכיוון שהיא תתגבר, אתם בכל התהליכים האלה של הרגרסיות צריכים להיות עם הרבה חמלה, אבל... לא לפרוץ את הגבולות שלכם. זה העניין. זאת אומרת, בגלל שהיא עכשיו בוכה במקלחת, את אימא, את אימא, את אימא, את אימא, את אימא. לא להוציא אותה ולא לקלח אותה. אלא להיות מאוד אמפתיים. נכון, את מתגעגעת. אמא נסעה ללמוד. אפשר להגיד טיול, כי הילדים יודעים מה זה טיול, טיול בעגלה, מאז שהם תינוקות. אמא נסעה לטיול, עם כל החברים שלה, אבל היא תבוא עוד אחד, שתיים, שלושה ימים, בום, ואמא תבוא, ואז תוך כדי מסבנים אותה צ'ק צ'ק ומוציאים אותה. זה מה שאני מתכוונת, לא לבטל, בגלל שלילדה קשה. להיות שם, עכשיו, יכול להיות שבתקופה הזאת ירד לה תיאבון, לא להילחץ, לא להיבעל, כשאת תהיה בבית היא תאכל קצת יותר טוב, באמת, לא להיכנס ללחץ מהדברים האלה, הם דברים ישנם, הם מוכרים, זה זמני, זה חודש, ואחר כך היא תחזור לעצמה, זה אחד. בלב אחי, בתקופה הזאת יפנקו אותה, וסבא וסבתא ייקחו אותה, ואחר כך כשאת תלדי בספטמבר, אז היא גם נכנסת לגן חדש, או אם תמשיך באותו גן?
לא, היא תמשיך באותו גן, אבל האמת זה לא אני שהולכת ללדת, עם השנייה שלה.
אוקיי, רק רגע.
היא גם תישאר בקיץ.
היא גם תישאר איתה. אוקיי, תראי, והיא הולכת ללדת, לא חשוב, אבל נכנסת תינוקת הביתה.
נכון.
אוקיי. רגע, ועד בראשון לתשיעי כבר תהיה מורה או עדיין לא?
אמורה להתחיל, כן.
אמורה להתחיל. אוקיי. זה באמת טלטלות רציניות, אבל תראי, אני אגיד משהו שאני אמרתי לגומי לפני שתי שיחות. אנחנו מוציאים החלטות, והחלטות הן בטווח הרחוק לטובתנו, וטובתנו זה טובת הילדים. את תהיה מורה, את תהיה מסופקת, תהיה לאחות, עוברים דירה יותר גדולה, כל הדברים האלה. באמת עוגן שם זה שאמא נשארת איתה באופן קבוע, גם כשאת בטיול שלך, וגם אחר כך שאת יוצאת לעבודה, אמא נשארת שם, אבל אותו גן, הגן הוא עוגן, זה טוב שהיא עוברים דירה, אבל היא נשארת באותו גן. זה טוב, זה טוב, זה טוב מאוד. כן, כן, זה מעולה, אותה גננת, אותם ילדים, תראי, אני חושבת שמכיוון שהיא כבר ישנה כמעט שבוע לבד, ויש לה עוד שבוע עד מעבר הדירה, אני לא הייתי מחזירה אותה לחדר שינה. יש עוד חודש, את כל יולי, לא, חודשיים, את כל יולי ואוגוסט, עד הלידה, כן, של בת זוגתך,
נכון.
אז יש לנו עוד חודשיים לסדר את הנושא של החדר. ואז זה אומר, לשבת שם, אני שומרת עלייך, אני רואה אותך, לא לוותר. עבדתם, השקעתם, עשיתם את כל הנושא הזה של ייעוץ שינה, אז גם לי יש שתיים היועצות שלי, גם יועצות שינה, גם אנחנו יודעים לעשות את זה במרכז שלי. אז לא לוותר, חבל. חבל, הייתה פה השקעה, ויש פה כבר הרגל של הילדה, ואז הכל כאילו בחיוך, וואי, החדר החדש שלך, את יודעת, נתני לה קצת תחושה של שליטה. במה למשל, איזה פיג'מה את רוצה, ובמיטה את רוצה בחדר החדש, גם שהראש שלך יהיה פה, או שהראש שלך יהיה פה, ואמא יושבת מימין או משמאל, איפה אמא יושבת? דברים קטנים כאלה, דברים שמבחינתכן זה בכלל לא חשוב אם זה יהיה מימין או משמאל, או את מבינה, או עם הקרית האדומה, או עם הקרית הכחולה.
כן.
אבל לילדה יש תחושה של שליטה, שנותנים לה בחירה. בדרך כלל, כשאנחנו רוצים לתת לילד תחושה של קצת שליטה על עצמו ושליטה על חייו, אז אנחנו נותנים לו בחירה משני דברים שמבחינתי שניהם מקובלים עליי. אני לא אתן לו בחירה ממשהו שאני רוצה לקבוע עליו. מבינה?
אוקיי, כן.
אז זה אחד. אני רוצה רגע לדבר, לירון, את שאלת אותי בקשר לוידאו. אנחנו לא, אני לא מכירה את הילדה, את הטמפרמנט שלה ואת הקשר, ואיך היא תקבל את הפרידה ממך, את ההיעדרות שלך, בואי נקרא לזה כך.
זה קשה.
אוקיי. א', יכול להיות שאת תהיה מופתעת, ובת זוגתך צריכה להגיד, אבל אמא לומדת, אמא בטיול, זה חשוב, חשוב, חשוב. אמא שלנו תבוא הביתה והיא תהיה מורה, חכמה, ויכול להיות שאפשר גם להגיד, ואמא תבוא ובטיול שם, את רוצה לשחד, אז רק ביום רביעי, אז כל יום רביעי תביא, אבל משהו קטן, משהו של 14 שקל, לא של 400 שקל. אבל אפשר גם לא. אפשר גם לא, אני בעיקרון בדרך כלל נגד, אני חושבת שאת המתנה הכי גדולה, ברגע שתכנסי הביתה. הבנת? עכשיו, זה גם קורה 4 פעמים. 4 פעמים את עוזבת ביום ראשון, אז יכול להיות שכבר בפעם השלישית זה יהיה יותר חלש. או אולי אפילו יותר חזק, היא כבר תדע מה מצפה לה, אי אפשר לדעת, אבל אני רק רוצה שאתן לא תיבהלנה, באמת, זה זמני, זה יעבור. אוקיי, אפשר לטפל בדברים האלה, זה יעבור. ובקשר לוידאו, שיחת וידאו איתך, תלוי איך היא תגיב לזה. יש ילדים שזה נורא נחמד להם, והם מספרים, עשיתי והייתי, ואת אומרת, הייתי ויצאתי לטיול, ודיברתי ולמדתי חשבון, ויש פה הרבה חברות בכיתה יחד איתי, ואמרו לי שגם כן יש לה תינוקת קטנה, וגם קוראים לה מיכלי, וזה, ואמא צריכה ללכת, ולילה טוב שנערבה, דברים כאלה, אוקיי? לא להבטיח הבטחות, תמציא סיפורים, שיהיו כאילו נחמדים לספר לילדה. עכשיו, רק בת זוגתך תוכל להגיד לך, בלילה, אחרי שהקטנה תרדם, אם זה היה נכון או לא. כי יש ילדים שאם תראה אותך, יכול להיות שעכשיו יהיה לה עוד יותר קשה. ואז, עדיף כבר לא.
אבל יש... ניסוי?
כן, כן, ראשונה, כן. אוקיי. ואני גם לא בטוחה אם זה נכון בערב לפני השינה. בערב כל מערכת, אפילו כל מערכות ההורמונליות, אפילו החוסן הנפשי, הכל יורד, הכל באנרגיות נמוכות. ובערב אנחנו רוצים אותה בשקט, וכבר זה יהיה בחדר החדש, ואמא שלה תישב שם לידה, ואני לא יודעת איך זה עובר. את מבינה? ואיך עוברים הלילות, האם היא מתעוררת ומחפשת אותך, לא לקחת אותה למיטה הזוגית. לבוא, לשבת לידה, אני פה, אני שומרת, אולי אפילו להמשיך לישון כל הלילה שם, בחדר של התינוקת, כדי שהיא תתעורר והיא תראה את אמא שלה, כדי שהיא תפסיק להתעורר בלילות הבאים, כי היא יודעת שאמא שלה יושבת שם. את מבינה? יקרו פה כל מיני סוגים של שינויים, תחשבו איך להתמודד איתם, לא כדי לקנות שקט, אלא כדי להמשיך בדבר הרגיל, בסדר היום הרגיל, להמשיך איתו, תוך כדי הרבה חמלה והתחשבות בתינוקת שקשה לה. מבינה? זהו בעצם. זהו בעצם.
יופי, תודה רבה.
בבקשה, יכול להיות, יכול להיות דרך אגב, באמת ובתמים לירון, תיכנסי לאתר שלי, מיכל דליות, איתכם בבית, ואפשר גם לרכוש שם שעה אחת, שעה של הדרכה, ואז יכול להיות שאם בת זוגת רואת, תתקשרו, דברים שירות הלקוחות שלי, תקני, וכבר תעשו זום, באותו יום, הילדה אמרה, הילדה עשרה, מה כדאי, איך לעשות, איך להתמודד, אתם מבינים, עם דברים נקודתיים. כן, כן, בדיוק.
אוקיי.
זהו. בהצלחה, בבקשה. כל טוב, בבקשה. ואני קוראת פה עוד שאלה. מיכל יקרה, בן 16, נער מחונן, לומד לתואר, מדריך בתנועה, מצטיין, עוזר וחמסה עליו, האמת, חמסה עליו. מגיע חופש גדול, פורק כל עול. ההרגשה שהוא חי על הקצה. אנחנו מאוד חנונים, אבל מנסים לשמור על גמישות מחשבתית. האם תחת הכותרת של אני ילד טוב מותר לפרוק כל עול? מה עושים עם החופש הגדול הזה? זה לא 18, אבל מרגיש מבוגר. תראו, מאוד תלוי מה זה פורק כל עול. האם פורק כל עול מבחינתכם זה ישן עד 2? בטלפון עד 3? לא מצחצח שיניים, לא מסתרק, הולך, שלום, הלכתי. האם פורק כל עול זה לוקח סמים? האם פורק כל עול זה דורש כסף, דורש כסף, דורש כסף? מאוד תלוי מה זה. עכשיו, את אומרת שאנחנו מנסים לשמור על גמישות מחשבתית. תראי, מי שאין לו גמישות, אין לו גמישות, זה בעיה. כי, ואז כל דבר קשה, קשה, כל דבר הוא גם מראש בקיר. לכן, אני הייתי רוצה לדעת, רשימה של איך הוא מתנהג בחופש הגדול. האם הוא יותר מתחצף? זה, ב-1 לספטמבר זה ייעלם? אז תתעלמו מזה. האם הוא ישן עד מאוחר? ב-1 לספטמבר זה ייעלם? אז תתעלמו מזה. האם הוא דורש כסף? דורש כסף? תציבו גבולות? סליחה, אני מבינה שאתה צריך 400 שקל בשבוע. הם צריכים 400 שקל בשבוע לפחות. אחד המבורגר, אחד קולנוע, אחד לצאת עם חברים לים, עוד אחד להסתובב עם אופניים, הם צריכים 400 שקל. אני אתן לך 200, אתה תעבוד עבור ה-200. ולא לתת יותר מחצי, כדי שהם יצטרכו לעבוד עבור החצי השני. ככה מוצאים לאחר. עכשיו, הילד הזה, הנער הזה, מדהים, 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 מדהים. והוא בן 16, פעם אני זוכרת, אמרתי למישהו, אם הוא היה עכשיו גר במרוקו, בתימן, הוא כבר היה אבא. אז בואי רגע, ניקח אוויר, ונשאל את עצמנו, האם מה שהוא עושה, זה ביטול האחריות, ביטול העצמאות, או שזה פשוט כל כך כל כך שונה, מהיום יום שלו. האם אלו דברים שאני יכולה להרשות לעצמי להתעלם מהם, או שאני נדרשת להגיב? עכשיו, גם אם את נדרשת להגיב, יקירה, זה לא אומר שהוא יעשה מה שאת רוצה. כי די, הוא בן 16. הוא אומר שלום והוא הולך. אבל, אבל הוא יודע שאתם על זה, שאתם רואים, שאתם לא מוכנים. זה סוג של שוטר פנימי. זה מעולה, להמשיך. גם עם הילדים, אתם יודעים שאתם כאילו אומרים את זה בחינם, תמשיכו להגיד. מכיוון שאז הילד יודע שאתם על זה ואכפת לכם. לבוא ולהגיד לילד, אתה יודע מה, בסוף, עזוב, בחייך, בחייך, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא טוב. זה לתת לו הרגשה, לא שאתם מבטרים על הדבר, אלא אתם מבטרים עליו. ולכן צריך להמשיך ולהגיד את הערכים שלי, סלח לי, סלח לי, סלח לי, חופש גדול, חופש גדול, אבל למרות שאת יודעת שזה לא יקרה, אל תגידי לו שאמרתי שאת יודעת שזה לא יקרה. אבל את אמרת, זה בדיוק העניין. עכשיו תראי, אני שוב, האם תחת הכותרת שאני ילד טוב מותר לפרוק כל עול? התשובה היא לא, אבל השאלה היא איזה עול הוא פורק, מה הוא באמת עושה, האם זה כזה נורא, או שהורים אחרים יגידו, אומרים לעצמם, את זה אני קונה גם לשנת הלימודים, לא רק לחופש הגדול. אולי מבחינתכם זה נורא דרמטי, אבל זה בכלל בנורמה של משפחות אחרות. אז מקסימום, תשלחי מייל ומאירה תראה אותו בוואטסאפ, ומאירה תראה, ואנחנו נחזור ונדבר על זה עוד שבוע, עוד שבועיים אולי, אוקיי? ונדע על מה מדובר. זהו יקיריי, השעה הראשונה שלנו כמעט תמה. אני רוצה שאתם בינתיים תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103 ושלחו הודעות וואטסאפ לכתובות קצרות ל-054-70-103-70. אני נפרדת רגע, הולכת לעשות את מקוס קפה, ואתם תמשיכו, תהיו איתנו פה בקשר, קצת תשמעו מוזיקה, אחרי זה חדשות ופרסומות, ואני חוזרת.
עכשיו ב-103-FM מיכל דליות 103-FM.
שלום, כאן מיכל דליות, אני איתכם, אנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה, ואיציק אהרון פה, אחראי על השידור. אתם כאן איתנו, הנה כבר, יש לנו מישהו שמאזין על הקו, אני אקח את השיחה הזאת. שלום.
שלום מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני רציתי להתייעץ איתך על בעיה יש לי עם הבת שלי, היא בת, עוד מעט בת 9. הנושא הוא הרגלי אכילה. הבעיה שהיא היא אוכלת ארוחה מסיימת לפעמים באמצע, ואומרת, אני סבתי, אכלתי מספיק, ואז מבקשת קינוח, ואוכלת את זה. אחר כך, יכול להיות מיד אחרי שהיא סיימה את המתוק, להגיד שהיא עדיין רעבה למנה העיקרית.
אוקיי.
עכשיו, בנוסף לזה, יש בעיה באופן כללי על, על התאמת התפריט לטעם שלה. זאת אומרת, אני מציע למספר אפשרויות, אני ניסיתי לצמצם את זה לכמה, אבל הרבה פעמים לא זה ולא זה ולא זה.
אוקיי. אבל בסיכומו של דבר, אני רוצה לברר רגע אם היא בררנית, זאת אומרת, לא בא לה כל מיני דברים, אבל היא, 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 היא תאכל קציצות, נקניקיות, שניצל, בשר, היא אוכלת בסיכומו של דבר את הכל, או, או שהיא מסוג הילדים שאוכלים רק אורז לבן, ולא נוגעים בירקות, או מה, מה באמת התפריט שלה?
תראה, היא די פיקית, יש תפריט די מצומצם שהיא מוכנה לאכול, זה בעיקר בולונייז וספגטי, שניצל.
אוקיי.
דברים כאלה, ירקות היא לא אוכלת. מאוד קשה לעניין אותה ולקרום לה לאכול ירקות.
אוקיי. בוא תראה, אני רגע רוצה להגיד לך משהו, למזון יש מטרה אחת בלבד, והוא לייצר בגוף אנרגיה מספקת, טובה ומספקת, שכל ההתפתחות, גם הפיזיולוגית וגם הקוגניטיבית, כן? שהגוף שלנו, המוח שלנו, יוכל לתפקד טוב, זו המטרה היחידה. עכשיו, אני מכירה המון ילדים שלא נגעו בירקות, גם לא בפירות, וזה השתנה בבגרותם או אחרי או כשהם נישאו או באמת זה קודם כל אני לכן אני לא כל כך נלחצת עם ילדים שלא אוהבים יש פה משהו אחר והמשהו האחר הזה זה איזשהו אין נקרא לזה תבנית ברורה של ארוחה אצלכם. קודם כל, לבוא לילדה בת 9 ולשאול אותה מה את רוצה לאכול, זה כבר בור שאני לא מבינה איך הורים נכנסים אליו. לא מבינה. לי יש 4 ילדים, עם ילדים עם טעמים שונים. אני הייתי פעמיים או 3 בשבוע, עומדת במטבח, מ-8 בערב עד 10:30 בלילה, ומבשלת. עכשיו, ידעתי מי אוהב קציצות במיץ עגבניות, עשיתי קציצות במיץ עגבניות, ידעתי מי אוהב שניצלים, היו לי גם שניצלים, ידעתי מי אוהב בשר בולונז, אז עשיתי גם בשר בולונז, ומי אהב אורז, בישלתי אורז, והיה גם פירה. אני הגשתי את האוכל, הילד שלי היה לי ילד אחד בררן, הוא היה מקבל נקניקיות ופירה, ואחרים אכלו אורז מטובל, מוקפץ עם אוף וקרי. אני לא באתי לילדים ושאלתי אותם מה בא לכם לאכול.
תראי, מיכל, אני לא בא עם שאלה פתוחה, כן? אם אני מניח משהו על השולחן, כמו שהורים היו עושים לי באנגליה לפני 40 שנה, אומרים, זה משהו, זה הארוחה, תאכל את זה, או תלך לישון
רעב. רעב.
זה לא ככה. זאת אומרת, אני נותן לה 3 אפשרויות בגלל הבררנות שלה, כן? ואני מכין דברים כמו שאת...
אבל בסוף רגע...
שאני מקפיא...
אבל רגע, אז אתה אומר לה, או את זה, או את זה, או את זה, והיא בוחרת?
כן, 3 אפשרויות.
והיא בוחרת? כן.
ולפעמים היא בוחרת, ולפעמים לא. למה? רק זה, ורק זה.
כן? אז לא. אז תראה, אז בקשר לזה, אז בוא נעשה לזה שתי איזה. לדעתי 3 אפשרויות זה הרבה, 2 זה מספיק, אבל לא נורא. אתה עובד על 3, בסדר גמור. אתה צריך לבוא אליה איזה יום, אפילו היום, ולגיד, את יודעת, לפעמים אני כל ערב מציע לך, אני כל יום בצהריים, מתי שזה קורה, מציע לך מה את רוצה, או את זה, או את זה, או את זה. אלו 3 דברים שאני יודע שאת אוהבת. ולפעמים את באמת בוחרת, שזה קל, ולפעמים קשה לך לבחור. אז אני רק רוצה שתדעי, שבימים שבהם קשה לך לבחור, אני אבחר, זה מה שאני אחמם ויהיה על השולחן, ולא שום דבר אחר, גם אם תשני דעתך אחר כך. עכשיו, ברגע שאמרת את זה, זה מה שצריך לקרות. אמרת, זהו. עכשיו, now you have to act, והיא צריכה רק לראות שפיך ולבך שווים. ואז אתה אומר לה, מה את רוצה את זה, את זה, את זה, את זה, בחרה. למחרת אתה שואל, את רוצה את זה, את זה, את זה, את זה, בחרה. למחרת אתה שואל את זה, את זה, את זה, את זה, היא אומרת, אוף, אני לא רוצה, למה אתה תמיד אותו דבר? אתה אומר לה, מאמי, כי אלה 3 הדברים שאת אוהבת. מה מתחשק לך, מה את בוחרת? אוי, אני לא יודעת, אני לא רוצה. אז אני בוחר, ספגטי בולונז, אני הולך ומחמם. ואז יכול להיות שתגיד, לא, 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 אבא, רגע, אל תחמם. אני רוצה פסטה. אתה אומר לה, יופי, טוב שהחלטת, זה יהיה פסטה, תחמם פסטה. אבל אם חיממת את הבולונז ושמת אותו על השולחן, היא תלך לישון רעבה באותו יום אם היא לא רוצה לאכול את זה, כי אתה לא מחליף. כי אתה לא מסעדה. כי לא זורקים אצלנו אוכל.
כן.
זה ההבדל. זה ההבדל. זה לדעתי באלמנט של הבחירה. עכשיו, ברגע שהיא מסיימת באמצע, היא אומרת סבתי, היא אוכלת קינוח, ואז היא רוצה להמשיך. היא אוכלת קינוח, כי אתה נותן לה. יש לך פה שתי אופציות, אבאלה. או שאתה אומר לה, לפעמים באמצע האוכל נורא מתחשק לך קינוח. אני נותן לך אותו, ואז את רוצה... רגע, יש שתי אפשרויות, זאת הראשונה, חכה. אני נותן לך אותו, ואז את רוצה להמשיך ולאכול. לכן, אני החלטתי שמהיום אני לא נותן קילוח. אם הצלחת, אם הארוחה לא הסתיימה. כי את בלאו הכי חוזרת ואוכל. נגיד, רגע, נגיד, נגיד. קינוח זה רק... או, לא, לכן, לא, משהו אחר. לכן, מהיום, ברגע שתגידי שסבת, תבקשי קינוח ואני אתן לך, כי אמרת לי שסבת. אני לוקח את שאר האוכל, אני זורק, אני מחזיר לסירים, כי סבת. ואני לא נותן אותו שוב. אתה יכול. או, אתה יכול להחליט, מהיום אני נותן קינוח רק כשהצלחת ריקה. או, אתה יכול להחליט, שמהיום אתה אומר לילדה, מאמי, אם יתחשק לך באמצע ארוחה את הקינוח, תבקשי, את לא, ואם את רוצה, תמשיכי לאכול, אז את לא צריכה להגיד לי שסבתי ואת עוד רבע. את יכולה להגיד, מתחשק לי קינוח עכשיו, אני אתן לך אותו.
זה בסדר לאכול מתוק באמצע ארוחה בשרית?
אני לא יודעת, אני
שזה לא כל כך בריא.
אני לא יודעת, מבחינה תזונאית, את זה אני לא יודעת. אבל, א', בוא תשאל את דוקטור גוגל, הוא יודע.
כן.
לדעתי, אני לא רואה בזה טעם לפסול, אבל אני באמת לא יודעת מספיק. בוא תראה מה גוגל אומר לך. האם זה טוב באמצע ארוחה? האם באמצע ארוחה בשרית אפשר לאכול משהו מתוק? אם אתה מקבל תשובה שלא, ממש לא, אז יש בפניך את שתי האופציות. או לא לתת לה עד שהצלחת ריקה, או לתת לה, ואז נגמרה ארוחה בשרית.
גם אם היא רעבה, אחר כך,
כן, אתה אומר לה, תקשיבי, זה לא בריא. אני אחראי על הבריאות שלך מתוקונת. זה ממש, ממש. ואתה לא אומר לה, היא צריכה לגמור לאכול, לא, אתה לא, תן לה ללמוד לבד, היא חכמה, היא בתשע. תגידי לה, אני אחראי, אני נותן. אני לא יכול לעשות דברים שיפגעו בבריאות שלך מתוקונת.
כן.
עכשיו, קינוח את תמיד תקבלי, אז את יכולה לגמור מצלחת אם את רוצה, אבל אם באמת סבת, אז בסדר גמור, הנה הקינוח. אבל אני לא מחזיר את הארוחה הבשרית, לא, לא. אני לא פוגע בבריאות שלך, לא, לא, אני לא מוכן. ואז היא יכולה לצעוק ולהשתולל, אתה גם בטוח בעצמך, כי זה לא בריא. אתה לא תיתן יד לדבר הזה, אז מה אם היא משתוללת?
כן.
אתה לא תיתן יד לפגוע בבריאות של הילדה, זה אחד. יותר מזה, אני הייתי באה ואני הייתי אומר לה, תראו, יש המון דברים שאת לא אוכלת. ואני דואג, כי תפקידו של האוכל זה לשמור על הבריאות שלך. עכשיו, את אוכלי מה שאת רוצה, אנחנו במשפחה שלנו לא מכריחים לאכול, אבל אני חייב לבדוק את הבריאות שלך, ולכן פעם בחצי שנה נעשה בדיקות דם. ועל אמת, תבדוק שם גם את ה-A, גם את ה-B, גם את ה-C, גם את ה-D, גם את ה-B12, לבדוק ממש הכל, גם את רמות הסוכרין, גם את רמת ההמוגלובין, באמת, לראות שהילדה בריאה, וכל זמן שהיא בריאה, שתמשיך לאכול את הבררנות שלה, אין לנו בעיה עם הדבר הזה. כי היא בריאה, היא מקבלת את זה כנראה מספיק. אבל אם היא לא, תתחיל לתת לה תוספות של ויטמינים. תתייעץ כמובן עם הרופא או עם דיאטנית, ברור.
Okay.
אנחנו לא דוחפים בכוח בננה או פלפל. ממש לא. זה ההתחלה של בעיות אכילה.
ואז... כן, אני מנסה מאוד להימנע מה שהיא קוראת לזה, אתה מכריח אותי לאכול. אני תמיד אומר לה, אני לא מכריח אותך, אני לא רוצה שהיא תרגיש.
לא, אבל תגיד לה, מה זה מכריח? אני לא מבינה למה את משתמשת במילה הזאת. את בחרת, את אוהבת בסטה פולונז, אני שם את זה על השולחן, אני עושה מה שאת ביקשת. את מכריחה אותי. אני עושה מה שביקשת. אתה מבין? או למשל, אם אתה מונע ממנה את הבשר כי אכלה את הקינוח, זה בסדר שתוכלי קינוח, אמרת שאת צבעה. אני מאמין לך. תראי כמה אמון אני נותן בך. ולכן, אני נתתי לך את הקינוח, שזה בסדר גמור. אבל אני לא אאפשר אחרי זה בשר. הרופא יצעק עליי. הבית משפט יעניש אותי שאני לא שמרתי על הבריאות שלך.
כן.
את מבינה? זה, זאת אומרת, את קובעת, מתוקה. את אמרת לי שאת צבעה. את קבעת עליי, ולכן אכלת את הקינוח.
ומה
אם היא
מבקשת לאכול שוב אחרי פרק זמן?
תראה, אני רוצה שתבין, אני רוצה שתבין, אני אומרת לך מהר, 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 הדרכת הורים, כי הילדה הזאת עובדת סביב נושא האוכל. שם היא מעסיקה אותך, שם היא קובעת עליך, שם אתה קובע עליה, שם אתה מרגיש לא נוח, שם אתה מרגיש לא נעים, שם אתה מרגיש לא בטוח, על זה היא רבה איתך, זה מעסיק את כל היום. צריכים לסדר, כן, את, צריך לסדר, כן, את העניין הזה. כן. יש יותר מדי עיסוק סביב אוכל בדבר הזה. במיוחד גם הבררנות היא באה מהדבר הזה, הרבה פעמים מהעיסוק סביב הנושא של אוכל. צריך, אתה צריך להבין איך זה עובד. עכשיו, אם הילדה אכלה ואכלה טוב, ואכלה כמות טובה, ועכשיו היא באה ואומרת אני רעבה, יש דברים, אז אתה יכול להגיד לה, קחי תפוח, אני מכין לך קערה עם ירקות קצוצים, אולי תאהב קולורבי, ישד יודע, אולי תאהב צנונית, לך תדע, כל מיני דברים, לא, אבל יש ילדים שלא מוכנים לטעום, אבל יש ילדים שתואמים הכל, ואז אתה אומר לה, יש המון דברים, אני חושב, אלא אם כן תתייעץ עם הרופא, ותראה מה הגובה שלה, מה המשקל שלה, אני חושבת שיש עיסוק סביב הדבר הזה, ואיזשהו שיעמום, ולהעסיק אותך ולהיות סביב זה. יכול להיות שכל פעם שהיא אכלה ארוחה, והארוחה טובה, והיא כנחה, והיא במשקל טוב, ובאמת, והילדה בריאה, והכל בסדר, והיא אומרת, אני רעבה, באותו רגע, להגיד לה, בוא נרד למטה, ויורדים למטה ומסתובבים. והולכים לגינת שעשועים. בגינת שעשועים היא תהיה עסוקה שעה, היא לא תגיד לך, אני רעבה.
כן.
ואז אם תגיד לך, אני רעבה, אולי במקום זה להתחיל להרגיל אותה לשתות מים. כן. אבל אני הייתי עושה את זה באופן מוסדר, ברור, להבין יותר לעומק, אוקיי? לבדוק שאכן הילדה בריאה, אין לה חוסרים של ויטמינים, מינרלים, מגנזיום, כל הדברים האלה, את זה צריך לבדוק. כן. כל הדברים שהיא אמורה לקבל מהאוכל, את זה צריך לבדוק. ואם חסר לה, שתמשיך להיות בררנית, אני נותן לה את מה שהיא רוצה, אני לא עושה מלחמות על הדברים האלה, וכשהיא אומרת, אתה מכריח אותי, תגיד לה, אבל זה הפוך, את מכריחה אותי. אני אפשרתי לך את הדברים שאת אוהבת, אני לא עושה דברים שאת לא אוהבת, ואת אומרת לי, מה להגיש לך? איך יכול להיות שאת אומרת לי שאני מכריח אותך? אם כבר אז מישהו פה זה, את מכריחה אותי, ממוש. אני הייתי מוכן לתת מיליון דברים אחרים נהדרים שאני יודע להכין, אבל לא, את מכריחה אותי לעשות רק את הדברים שאת אוהבת. אתה מבין? תעשה להפוך על הפוך.
הבנתי, כן. יש עוד עניין של התנהגות סביב השולחן, זאת אומרת שהיא קמה מהשולחן, מזיזה את הכיסא, לא ממש משתמשת בסכין.
במזלג.
במזלג, סליחה, כן.
היא אוכלת עם הידיים.
אוכלת עם ידיים הרבה.
תקשיב. פה אתה צריך להיכנס לגבולות עם הדבר הזה. בוא נגיד, אתה... הילדה גם מאובחנת באיזה משהו, זה שהיא לא שקטה, היא קמה, היא יורדת, היא מאובחנת עם משהו, עם ויסות חושים, עם מה?
עם ADHD, עם
בעיית
קשב וריכוז.
אוקיי, אז במקרה הזה, בוא נגיד, אני מבינה למה היא קמה ויורדת, והיא קמה ויורדת ומזיזה את הכיסא. אז פה תפסיק להעיר לה, ותגיד לה, אני מבין שאת קמה, וקשה לך לשבת בשקט, את מזיזה את הכיסא, אני גם לא אעיר לך. אבל אתה יושב, אתה אוכל איתה דרך אגב? זה, כל המשפחה אוכלים או היא אוכלת לבד?
היא אוכלת לבד בדרך כלל, כי היא אוכלת בשעות שהן לא ממש נוחות.
שזה גם כן לא טוב.
אני מבין.
יש פה המון דברים לא נכונים, וזה המון דברים שהם בשליטתך. או גם עם אימא, אם יש לנו אימא בתמונה. מה זאת אומרת, היא לא אוכלת עם כולם? מי שואל אותה בכלל? אני מגישה ארוחה לכולם. ואם היא רעבה טיפה קודם, אז אני נותן לה תפוח, אני נותן לה גזר ביד. אוקיי, אם אני מוכן, אני נותן לה כמה במבות כדי למלא רק רגע את האדם. אני נותן לה חצי פיטה עם משהו, כי אנחנו יושבים רק עוד שעה. מה זאת אומרת, הילדה לא יושבת עם כולם? תראה מה קורה בבית סביב כל הדבר הזה.
כן.
מה פתאום היא לא אוכלת עם כולם? עכשיו, היא קמה, היא יורדת, נגיד, הפרעות קשב, למרות שזה לא אמור להיות. אבל אם היא אוכלת עם הילדה, עם הידיים, ואני רוצה להרגיל את הילדה שלי לא לאכול עם הידיים, אני מדמה את זה שהיא תשב עוד 10 שנים במשפחה, עם החבר שלה, והיא תאכל עם הידיים. אני מקבלת חלחלה רק מהדבר הזה, נגיד, אוקיי? אז לכן אני אומר לה, תקשיבי טוב, ברגע שאת מתחילה לאכול עם הידיים, אני אזכיר לך, תאכלי עם המזלג. אני אזכיר לך, כי הוא יכול להיות שאת שוכחת. ואני אזכיר לך, ואני אזכיר לך, ואני אזכיר לך, כל פעם, עם המזלג, עם המזלג, ועדיין תמשיכי לאכול עם הידיים, אני לוקח ממך את הצלחת. אצלנו בבית לא אוכלים עם הידיים. זה כמו שאצלי בבית, לא, לא, אני לא מוכן לקבל ילד שיוצא מהשירותים אחרי שהוא ניגב את הקקי והוא לא רחץ ידיים. אין דבר כזה. יארג ובעל יעבור. וגם אם הוא בן...
לקחת את הצלחת ולא
לחזיר
לה, או...
כן, כן. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו כללי. אנחנו, החינוך, המילה הגדולה הזאת שנקראת חינוך, זה בסך הכל דבר מאוד פשוט. זה הקניית הרגלים. להגיד כן. תודה, סליחה, בבקשה, זה הקניית הרגלים. לסדר אחריך את החדר, זה הקניית הרגלים. להוריד את הכלי, את הכלי שלך, אני רואה את הנכדים שלי, גומרים לאכול, מורידים את הכלי לצלחת. אם ישאלו אותם אחר כך מה הם עשו, הם אפילו לא זכרו. אוטומטית. הם נכנסים למקלחת. למה? כי מתקלחים כל ערב. למה? לא יודע למה. הרגל. יוצאים, לפני שיוצאים מהשירותים, מנקים ידיים. לפני שיוצאים מהבית לבית ספר, שמים דאודורנט. אוקיי? שמים את הנעליים ליד המיטה. הרגלים, 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 הרגלים. לאכול עם מזלג. זה הרגל. זה הרגל. לנגב, למפית ליד, לנגב את ה, לנגב את הפה. זה הרגל. ואיך אני מקנה הרגלים? על ידי זה, כשהילד הוא קטן, לא עשיתם את זה, על ידי זה שאני עומד על זה, עומד על זה, עומד על זה, עומד על זה, עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה, או מראה לילד את ההשלכות שהוא לא עושה את זה. עכשיו, יש השלכות ללאכול עם הידיים, עזבי כולם, זה מגעיל את כולנו. את יודעת מה? קחי את הצלחת, אוכלי ליד השיש. אני לא יודע, תחליט מה אתה רוצה. אני סתם נותנת כל מיני בגלל זה. אני נורא צריכה להיות פה הדרכה שמתאימה לערכים שלכם, למשפחה שלכם. עכשיו, אני שומעת, כן. כל פעם אני שומעת עוד משהו, אני שומעת שיש משפחה והיא אוכלת לבד. מה פתאום? למה? איך הגענו לזה? הילדה הזאת מנהלת אתכם, חביבי. וואו. וסביב נושא האוכל, זה לא טוב, זה לא טוב לה, זה לא טוב למשפחה, זה לא טוב, זה כבר באספקט של הרגלים, זה באספקט של הבריאות, זה באספקט הרגשי, זה באספקט המשפחתי. למה היא לא יושבת לשולחן עם כולם? אני אומרת לך, אבאלה, מהר, הדרכת הורים, כדי להכיר אותך, את זוגתך, את המשפחה, את שאר הילדים, להבין את הילדה הספציפית הזאת, ולדעת איך להתחיל לתת לכם שליטה על ניהול הבית, על ניהול האווירה המשפחתית, וגם חלקית על ניהול הילדה הזאת. יש המון דברים שהיא יכולה להחליט ולבחור. מה היא לובשת לבית ספר, איזה חברה היא מזמינה, אולי אני מאפשרת גם לבחור אם היא עושה שיעורים לפני הטלפון או אחרי הטלפון, היא יכולה לבחור מה היא רואה ביוטיוב, אוקיי? אבל על המון דברים אחרים, אני קובע על ילדים. אוקיי? אני קובעת שעת שינה. אז היא יכולה להחליט, אני סוגרת אורות ואני מובילה לחדר, אז היא יכולה להחליט אם היא שרה, אם היא מזמזמת, אם היא קוראת עוד חצי שעה. אתה מבין? יש לה מרחב, אבל היא לקחה את זה למקומות אחרים בגלל חוסר הביטחון שלכם. תראה מה היא עושה. היא אוכלת לבד, היא לא אוכלת מה שאתה רוצה, היא עוד מתלוננת עליך שאתה מכריח אותה. היא לא, היא מנתקת את עצמה כבר מהמשפחה. יש פה כל מיני דברים שצריכים לרדת לעומקם, ואני אומרת לך, תיכנס לגוגל, תכתוב מיכל דליות איתכם בבית, תגיעי לאתר שלי, האתר שלי זה מיכל דליות במילה אחת, .co.il. יש שם הדרכות הורים, תראה, תיצור קשר, ויאללה, בואו נעזור לה, וגם לכם וגם למשפחה.
בסדר גמור, תודה
רבה. בבקשה, בבקשה, ביקר, בבקשה. שבת שלום, כל טוב. וואו, 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 וואו. אתם הבנתם את הדבר הזה? תקשיבו לזה עוד פעם, לא באמת. זה רציני, זה רציני מאוד. טוב, יקיריי, שנייה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103. חכו פה כמה דקות, ותכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, ואני כבר מקבלת את שיחת הטלפון. שלום.
שלום, ובוקר טוב.
בוקר טוב.
מדבר שלם.
איך? שלי? סלי?
שלם.
היי שלם. אחלה שם. כן. איך אתה כותב את זה? עם יוד או בלי יוד?
עם יוד. יודעים יוד.
כן, כי בלי יוד כולם היו אומרים שלו, שלו.
נכון.
כן, אוקיי. כן, שלב.
חשוב לי בשביל הרקע להגיד שאני בן 27.
כן.
אנחנו גרושים, יש לי ילדה בת 5.
כמה זמן גרושים, שלב?
שנתיים.
אוקיי.
לאחרונה הילדה עושה לנו קצת בעיות בגן. כל פעם ששמים אותה בגן זה נהיה חתיכת סיפור.
רגע. היא עושה בעיות בגן, זאת אומרת, היא מתנהגת רע בשש שעות שהיא בגן, או הפרידה?
הפרידה
קשה. אז, כן, אז אוקיי, זה לא, הפרידה קשה, הפרידה בגן קשה. אוקיי. שגם לך, לפעמים אתה מביא אותה לגן, ולפעמים גרושתך מביאה אותה לגן, נכון?
נכון.
תלוי איפה היא ישנה, לשניכם היא עושה את אותם דברים, את אותם התנהגויות?
לרוב. כן, אצלי זה קצת יותר, אבל לרוב גם לה היא עושה את זה הרבה, כן.
אוקיי, ואיך זה בא לידי ביטוי שלב? תתאר לי את זה רק רגע. אתה אומר לה בבוקר מתוקונת הולכים לגן, זה מתחיל כבר בבית?
לא.
אוקיי.
לא, זה מתחיל רק ממש בכניסה לגן, ופתאום כזה מקבלת כזה פחד כזה, לא יודע בדיוק מה, אבא תרים אותי, תחבק אותי, תחזיק אותי. כשאני מכניס אותה לגן כזה, אז...
ואז אתה מרים אותה, מחבק אותה, מחזיק אותה ונכנס איתה פיזית לתוך הגן, אוקיי?
כן, לפעמים אני מרים, לפעמים לא, ואז היא מחבקת והיא לא מסכימה לוותר, והיא כל הזמן כזה, טוב, אנחנו הולכים, ואז הבא עוד חיבוק, ואז כזה זה נמשך.
ברור, ברור.
קשה לה לעזוב.
ברור.
עד שאתה יודע, פתאום קורה, הגננת לא באה לקחת אותה, משהו כזה. היה שבוע שעבר, שאלתי אותה, קוראים לה אדר, שאלתי אותה, אדר, מה אפשר לעשות בשביל שתיכנסי לבד לגן, ולא תצטרכי את כל הזה.
כן.
שאז היא חשבה והיא אמרה לי ממתק.
אוקיי.
קניתי לה ממתק, ואז כזה, זה לא עבד, זאת אומרת, כן ביקשה שאני אכנס, ואמרתי לה, אני אקח לך את הממתק, ו...
אוקיי.
וזה לא עזר, לקחתי לה את הממתק, התחילה לפקוט וכל זה.
כן.
ובסוף, כאילו זה עבד, בסוף הבאתי לה את הממתק, ובסוף היא נכנסה, כמו ילדה גדולה, ו...
אוקיי.
השאלה שלי, כאילו, כן, אם פעלתי פחות, ומה אפשר לעשות בעניין?
אוקיי. בוא תראה. מה שעובר עליה, ומה שעובר עליה, אולי זה המלחמה, אולי זה משהו שקרה בבית, אולי... זה בשהיא גדלה, והיא בת 5, והיא מבינה יותר, והיא קצת יש לה יותר כוח להפעיל את ההורים שלה. כשבעיקרון, רק רגע, כמין נוסחה, מין היגד, כשלילד קשה בגן, כשהפרידה קשה, צריך לעשות אותה כמה שיותר קצרה. כמה שיותר קצרה. והורים עושים בדיוק הפוך. תישאר איתי, נשארים, ואז יושבים, ואז אני מסתכל, ואז רגע נשחק, ואז... כמה שיותר קצר. עכשיו, אני ממליצה לך, מבקשת אפילו, ואומרת, תבקש את שיתוף הפעולה של הגננות. ואני אגיד לך איך זה צריך לקרות צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד. אתה בא לשלב, עכשיו, אמא של שלב צריכה להגיד לה אותו דבר, כשהיא רואה אותה. ואתה אומר לה, בבוקר, תוך כדי שאתה מלביש אותה ומסרק אותה לפני שיוצאים לגן, אתה אומר לה, אתה אומר לה, דארי, נכון, בזמן אחרון, קשה לך להיפרד ממני בבוקר. את רוצה חיבוקים ונשיקות, אוקיי? וגם אני אוהב את זה. אבל, אני חייב ללכת לעבודה, ולכן, מהיום פוצקילה שלי, שנצא אפילו מהאוטו, אתה מביא אותה באוטו?
לפעמים, כן.
אוקיי. כבר כשנתקרב לגן, אני לוקח אותך לידיים ואני מחבק אותך, כי אני אוהב נורא להתחבק איתך. אנחנו נכנסים לגן, ישר אני קורא למיכל הגננת, אני אתן לך חיבוק ונשיקה, ואני מעביר אותך למיכל, ואני אצא. ואני יודע שיש לך לב חזק של סופרוומן, ואת יכולה להתמודד. ותתרגלי עם הזמן. עכשיו, זה נאום של 40 שניות, שאתה לא חוזר עליו יותר לעולם. היא שמעה, היא גם הבינה, זה מעניין אותה כקליפת השום. חייבים להבין את הדברים האלה. היא שמעה, היא הבינה, זה לא יעשה הבדל. ואז אתה הולך ומתקרב לכיוון הגן, ברגע מסוים על השביל, אתה אומר לה, יאללה בואי לחיבוק. היא כבר גדולה, בת 5, אבל לא נורא. שנה, בסוף היא תפסיק עם זה לבד. אתה מרים אותה, אתה מחבק אותה, אתה אומר, חבקי אותי חזק, אני אחבק אותה חזק, מתקרבים, 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 תעשה מזה צחוק, תעשה מזה הומור. הגענו לגן, ואתה אומר, מיכל, הנה, תודיע את זה לגננת מראש, תסדר את זה איתה. הנה הדר הגיע, הדר חיבוק נשיקה, ושיהיה לך יום הכי נעים בעולם, בעולם. והילדה תתעלה עליך, ולא רוצה ללכת, ואתה עוקר אותה מידיך בחיוך, אתה אומר לה, ביי מתוקה שלי, תני תעשי חיים בגן. אם הגננת מדי פעם שולחת תמונות, והילדים יודעים את זה, תגיד לה, ועוד מעט מיכל תשלח תמונות, ואני רוצה לראות אותך מחייכת. או אתה יכול גם לא לה... מה?
היא תתחיל לבכות.
ברור, ברור שהיא תתחיל. לא, אז אפשר גם לא להגיד את זה. עכשיו, ברור שהיא תבכה. וברור שהיא תצעק, וברור שהיא תגיד, אבא, תיקר אותי, תרים אותי, תרים אותי, תיקר אותי. ואם מישהו מהצד שומע את זה, חושב שלפחות לוקחים אותה עכשיו לבית צוהר, לגרדום, ואתה מסתובב, ואתה הולך. תקשיבו, כמה שאתם יותר מושכים פרדות, אתם יותר מקשים על הילדים שלכם. טוב לשם. עכשיו קשה לה להיפרד. כל מה שצריכה לדעת זה שמביאים אותה ונפרדים. הרי בסוף היא יודעת שתלך, נכון? היא יודעת שתלך, היא יודעת. היא בת 5, היא חכמה מאוד. אבל היא מושכת, ומושכת, והיא מושכת, ומושכת, ולא טוב לה, והיא נהיית יצירתית, אז רק תשחק איתי, אז רק תהיה איתי, אז רק תביא ממתק, אז רק עוד רגע, אז רק עוד אבא, אבא, אבא. ותראה איך הקושי הולך וגדל. במקום שאני אקטע אותו ואני אקל על הילדה. מביאים לגן והולכים. צ'יק, צ'ק. עם חיבוק, עם חיוך, עם המון אהבה. ובלי למתוח את הזמן. תחשוב רגע מה עובר עליה בראש. איך אני משאירה אותו, איך אני משאירה אותו. עוד רגע, עוד רגע. אני לא רוצה שהוא ילך. הרי היא לא עושה איזה כי רע לה. טוב לה בגן. קרה משהו, אני לא יודעת מה. מישהו העליב אותה, מישהו אמר לה, אמא אמרה, אני לא יודעת אם אני אבוא היום, אתה אמרת, אולי אני לא יודע, מישהו, משהו קרה, היא שמעה אמא שאומרת לילד אחר, אני לא אבוא היום לקחת אותך, פתאום היא נבלה מזה, והיא חשבה שאולי לא יבוא, אני לא יודעת מה עובר בראש של ילדים, מיליון דברים שאנחנו לא יודעים. ואז זה בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים, ופה זה בא לידי ביטוי בקושי בפרידה לגן. אז העזרה שלי זה לעשות את הפרידה קצרה, ברורה, לא כי אני קובע, כי אני צריך ללכת לעבודה, כי ככה נפרדים, כי את יכולה להתמודד. חיבוק ונשיקה והלכתי. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, זה הדרך עם הרבה כבוד, עם הרבה אהבה, עם המון חמלה, לא לתת לה למרוח את הזמן מסכנונת, אוקיי? וזהו, והיא תפסיק. וההורה שיצליח לעשות את זה, או אתה או גרושתך, מי שיצליח לעשות את זה, ככה, כמו שאמרתי, תוך 3-4 פעמים הילדה נכנסת לגן כמו מלכה. כי היא יודעת שאין טעם בכל הדרמות. אין טעם. הוא שם אותה והולך. עכשיו, זה לא הוא שם אותה והולך, והוא זונח אותה, והוא עוזב אותה, ומסכנה הילדה, כמה רע לה בחיים. איי, היא כמו הנכדים שלי, היא ילדה פריבילגית. יש לה בית, יש לה מקרר מלא, יש לה בגדים, יש לה שני חדרי ילדים, יש לה צעצועים כפול, יש לה אמא ואבא שאוהבים אותה. כיף לה, החיים שלה דבש. אז מה אם אתם גרושים? אוקיי? אז, וזהו. ועכשיו נכנסים למקום שאני גם פה, כמו שאמרתי לאבא הקודם, מקנה לה הרגל, באים לגן, מתחבקים. אני מבין שקשה לה, אז הנה עובדה, חיבקתי אותה מראש, חייכתי אליה, העברתי אותה מהידיים שלי לידיים של הגננת, ובזה זה נגמר.
זה קורה גם בחוג כאילו שהיא מגיעה, כאילו אוקיי, כל הפעמים האלה, הפרדות קשות.
אותו דבר, מסכנונת, משהו עובר עליה וקשה לה. אז בחוג, אתה תרגיל אותה, חיבוק אחד, נשיקה אחת, ואני מחכה בחוץ. אני לא רוצה שהמורה בסוף יחס עלייך ועליי. לא רק זה, הנוכחות, אתה יכול להגיד לה, הנוכחות שלי מפריעה לך. את כל הזמן מסתכלת עליי וחושבת עליי, במקום לשחק ולצייר, או במקום לרקוד, או במקום לשיר. כן, מה שהיא עושה שם בחוג. חיבוק אחד, נשיקה אחת, וגם את זה להגיד למורה או למורה של החוג. קחו אותה ממני בחיבוק, בשימת לב, אני חייך אליה שוב, היא תגיד, אבא, אבא, אבל אבא, אבא, אבל אבא, אבא, אני פה. אני מחכה, את יודעת שאני מחכה. ועוברת 90 שניות, והיא שוקעת והיא נהנית בחוג, הרי בסוף נהנית שם. אז למה אני... מה?
לגמרי, לגמרי.
נכון. אז כל הפרידה הארוכה הזאת זה סבל מיותר.
סגור.
יאללה.
תודה רבה לך.
בהצלחה, תתקשר עוד 3 שבועות שלב, ספר איך היה. סגור. ביי ביי, שבת שלום, כל טוב. ומהר לשיחה הבאה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום מיכל, מדברת מיכל.
היי מיכל.
היי. אני מתקשרת עם הכובע של הסבתא.
כן.
ככה, אני לא הסבתא לראשונה, זה דווקא הבן הצעיר שלי, שיש לו היום 3 ילדים מהממים מקסימים. והוא ורעייתו מגדלים אותם, איך לומר, לתפארת.
מהממים. איזה נחת.
תענוג, תענוג. לי יש. בעיה מאוד מסוימת, הם לא שמים דגש לעניין הלבוש, כי הם טוענים שהילד אמור לבחור בעצמו את הבגדים ולהתלבש ונותנים יד חופשית ולא מתערבים. וכשאם היה מדובר בבן, אז היה בסדר גמור. עכשיו הבת, היא מסוגלת ללכת לגן, גם היא בת 3.5, עם פיג'אמה. ועם שיער פרוע ולא מסורק, נראית מזנחת, והיא ממש לא.
זאת אומרת, הם, זה קצת יותר, הם לא בקטע של אני אחוף עליה את רצוני, לזה שצריך להתלבש יפה, להסתרק יפה, וזה, זאת אומרת, אני רוצה לגדל את הילדה הזאת חופשית, משוחררת, היא תלך כמו שבא לה, שיקפצו כן. כולם. זה בעצם. כן. עכשיו.
וזה מה שקורה. והתוצאות הן, לפעמים אני ככה, כשאני מגיעה לגן ואסוף אותה, או בכלל, בכל מיני סיטואציות, לי זה מפריע, לי. כן, ואני אומרת כן, לעצמי, כן. אין לי מה להתערב בעניין הזה, זה לא שלי.
נכון.
אבל יש לי דעה משלי שבכל זאת, איפה מגיע עניין הזה של לכוון ילד לפעמים, נכון שאסתטיקה זה עניין מאוד אישי, כן? אבל יש דברים בסיסיים.
תראי, אנחנו לא מדברים פה, את יודעת מה, מיכל, לדעתי פה לא מדובר על הנושא של האסתטיקה, מבחינת ההורים. פה מדובר על איזושהי אמונת בסיס מאוד עמוקה, ועל משהו ערכי מאוד מבחינתם, של אני לא כופה על הילדה, בגלל שזה מה נכון. שמצופה ממנה.
לא, בהחלט.
זהו, וזה משהו ערכי מאוד עמוק, והוא בא לידי ביטוי בזה שהילדה פרועה והולכת עם פיג'אמה לגן. עכשיו, השאלה... אם הם כן עושים את זה במקומות אחרים, האם הילדה אוכלת עם הידיים או עם סכין ומזלג, האם הילדה מדברת בנימוס או מדברת בחוצפה לילדים, האם הילדה הולכת לילדים וחוטפת להם מהיד כי בא לה, או כי היא יודעת שזה משהו שלא עושים ולא חוטפים מילדים. אז פה נשאלת השאלה, עד כמה רחוק הם לוקחים את זה, את מבינה?
כן, אז בוא, אני אולי קוטעת אותך, אבל הקדמתי ואמרתי, שהילדים מאמינים, okay. מאוד מחונכים,
כן.
מקסימים, חברותיים, עם נתינה, תענוג. באמת תענוג, מחונכים, את רואה, הם ממש, אין, אני כולי, אני מתמוגגת, אני נהנית כל כך לראות איך שהם מגדלים אותם. זה העניין היחיד.
זה העניין הזה. אז תראי. אוקיי. אז קודם כל זה מעולה, זה נהדר ומעולה, זה גם מרגיע. זאת אומרת, את כן יודעת שעושים שם עבודה חינוכית נהדרת. יש דבר אחד מסוים שלא מעניין אותם, ולי זה מאוד מפריע. וזה מה שאת דיברת עליו. תראי.
חלוטין, כן.
אני למדת אותך משהו שאני מלמדת את התלמידות שלי בדיוק עכשיו, גם אנחנו בהרשמה של... שנת הלימודים תשפ"ה, כן, לא להאמין, תכף אנחנו בספטמבר, ואחר כך באוקטובר מתחילה שנת הלימודים האקדמית, אז אני רושמת כבר עכשיו, נרשמו אצלי לתוכנית להכשרת יועצות משפחה, כי יש דרישה, במיוחד עכשיו אחרי 9 חודשים האחרונים, יש דרישה מאוד גדולה להדרכת הורים. אז אני אגיד לך משהו שאני מלמדת גם את התלמידות שלי, כשאנחנו עושים איתם בעיקר מודעות אישית ומקצועית. יש את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כל מי שלמד, לא אשתבך. יש את הדבר הזה, המושג הזה שנקרא אפרת. א', פ', ר', ת'.
אני מכירה את זה.
יופי. עכשיו, האירוע הוא שאת באה לגן, ואת רואה את הילדה פרועה ועם פיג'אמה. אוקיי? תראי, המוח של כולנו עובד אותו דבר, והוא עובד באופן כזה שבו אנחנו לא מגיבים אל האירוע, אנחנו מגיבים לפרשנות, אנחנו חושבים. אני רואה תאונה. אני רואה ילד שמרביץ לאימא שלו. אני רואה בעל שתופס את אשתו. אוקיי? אני רואה. זה מה שקרה. ובאותו רגע, אני אומרת לעצמי משהו. אני נותנת לזה פרשנות קוגנטיבית. איזה תוקפן. איך היא נותנת לו? וואי אלוהים, מי יודע איך היחסים שלהם בבית? איך הילד הזה מתנהג? איך הוא מדבר להוריו? איך הם נותנים להם להקות אותו? הוא הולך תכף להיות מפלצת ועבריין. זה פרשנות קוגנטיבית. אני רואה תאונה, אני אומרת, יופי. נאמר, אם נלך על כל מיני גברים, גברים של פעם, 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 וסליחה, זה לא הגברים המודרניים. אני כן מדברת על אלה שהיום הם בני 80, חלק גדול מהם. יש סיכוי שהוא רואה תאונה, אז הוא אומר, בטח הייתה פה נהגת. נכון? סליחה שאני הולכת כן. למקום, כי אני עדיין נתקלת, אני לא מזמן, אתם לא מעמידות, אני לא מזמן נכנסת, ואני אוהבת נורא לחנות ברברס, כי אני, יש לי בן שריונר, אני עם הפנים החוצה, אני יכולה לברוח, שח תוך שנייה, אני עושה חניות רברס של מלכה, ואיך שאני עושה את הרברס, גם היום במכונית יש מצלמה, את אפילו לא מסובבת את הראש כבר, אני אשפית, ואז עומד שם גבר, ועושה לי תסובבי מינה, תסובבי שמאלה.
כן, אני מכירה את זה.
שמתי אמברקס, יצאתי אליו, אמרתי לו, אתה מכוון אותי? אני נהגתי עוד לפני שנולדת, לך הביתה. לי יגידו איך לנהוג. לא, תקשיבי, זה נוגע בי בול במקומות האלה.
כן.
אז, לא ילך. אז את מבינה, אז הפרשנות היא, אז יש לי פרשנות. עכשיו, הגוף שלנו עובד ככה, שהפרשנות הזאת מגייסת רגש. והתגובה שלנו היא תמיד תלויה ברגש שעבר בנו. למשל, אני רואה את הגבר שתופס את האישה, הפרשנות שלי יש פה גבר תוקפן, הרגש שלי זה כעס, ככה, זה לא יקרה. אני רצה ואני אומר, תעזור אותה כרגע. מה אתה עושה לה? אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהיא מעבדה ולא ראיתי והוא תפס אותה. כדי שלא תמעוד. יכול להיות שאישה שהולכת צולע.
כן, העניין ברור.
זהו, זהו. זה, ורק על זה את יכולה לעבוד, מיכל יקרה. רק על זה, על הפרשנות. אנחנו לא יכולים לשנות את האירוע, אנחנו לא יכולים לשנות את החיבור של הרגש אל הפרשנות, ואנחנו לא יכולים לשנות את החיבור של ההתנהגות תלויה ברגש. אנחנו רק יכולים לעבוד קוגניטיבית, ולשנות את הפרשנות. ולכן, רק על זה את יכולה לעבוד. לדעת שאת הולכת להוציא את הילדה מהגן, ולהגיד לעצמך, תכף הנסיכה תצא החוצה, כמו לכלוכית, תכף לכלוכית תצא את החוצה. אני רק צריכה לחכות שהיא קצת תגדל, והיא תהיה, והיא תהפוך להיות מלכה.
איך היא תלמד?
לבד, מהחברה, מהחברה, ברגע שיתחילו, ברגע שיתחילו.
ואני קונה לה מלא בגדים דרך.
לא, זה מיותר, חבל. תקני לה דברים אחרים, תקני לה פאזלים, תקני לה, חבל.
אני קונה,
לא צריך בגדים. בגדים זה כיף, זה נחמד, אבל גם מבחינת הילדים, דרך אגב, בגדים זה לא מתנה. בגיל מסוים הם כבר...
לא, לא כמתנה, אלא כדי שיהיו בגדים עם ללבישה.
אז מיכל, אני מחזירה אותך לפי של אפרת לפרשנות. רק מה את אומרת לעצמך בראש? לא תכף תבוא הילדה המוזנחת, אלא תכף תבוא הנסיכה?
כן. תביני, מיכל, הייתה לי שיחה איתם, אנחנו מאוד פתוחים, ואמרתי להם, הגננת אוהבת, תדעו לכם גננות אוהבות, ילדים,
מישהו יום, תני לה קטנה ללמוד.
אז הם אמרו לי, מה? היא מתה עליה.
בבקשה, כי הילדה מדהימה, והם כבר לא מתייחסים לאיך שהיא נראית, והם אומרים מה ההורים שלה מאפשרים לה, זה לא ממש מעניין אותה. עכשיו, ברגע מסוים, יתחילו להגיד לה, את פרועה, מה את באה עם פיג'אמה, ואם לא בגן, אז בכיתה א', אם לא בכיתה א', אז בכיתה ט'.
אוקיי, אז זה מהחברה, מהסביבה.
כן, כן, ואז היא תצטרך להחליט איך היא מגבשת את הסגנון האישיות שלה. האם היא תגיד, דווקא לא מעניין אותי, תקפצו לי, אני עושה מה שאני רוצה, ואז יש לך פה מישהי קליברית, או שהיא תתיישר על פי מה שהחברה פחות או יותר דורשת.
לא, היא תהיה קליברית, זה ברור לי, כן.
טוב, זהו. אז זה מה שיש לעשות, מיכל, בבקשה.
התארתי לעצמי, לא חשבתי שזה
תשובה
אחרת. תודה רבה.
שבת שלום, בבקשה. ומהר מהר לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
שלום, היי.
אהלן.
כן.
מדברת רותם. אני אימא לדור, ילד בן 6, ילד אמצעי, שהוא אחות בת 7 ואח קטן בן 2. לפני כשנה וחצי התחלנו איתו איזשהו תהליך של אבחון של הפרעות קשב וריכוז, לקחנו אותו לריפוי ועיסוק. בגדול, אני רוצה להבין איך אני מצליחה להביא את הילד לבצע משימות פשוטות של יום-יום, שאני מבקשת ממנו, והילד כאילו מתעלם ממני, לא שומע אותי.
תראי, אנחנו חייבים לעשות פה הפרדה.
כן.
אם יש לו קשיי קשב, קודם כל צריכים להבין מה המופע. איזה? אני יודעת למשל.
אפיפון, בגדול.
הוא אפיפון, הוא לא היפראקטיבי. הוא אפיפון.
תלוי, הוא יכול להיות גם וגם.
תראי, יש ילדים למשל, הילדים האלה שההתחול מאוד קשה להם. אני אגיד לבת שלי, מאמי, לך לסדרי את החדר. היא הייתה עומדת מול החדר קפואה. כי היא לא יודעת במה להתחיל. ההתחול קשה שם. או, עכשיו, יכול להיות מעידך, ולכן אני הייתי רוצה קצת להעמיק יותר בלהכיר את הילד ואתכם. מצד שני, יכול להיות שהלא לענות לך או להתעלם ממך, א', אולי הוא שקוע בעולמו. ויכול להיות שאם אני אומרת, יכול להיות שאם אני אומרת לו משהו, אני צריכה גם לגעת בו באותו רגע, או אפילו להסתכל עליו. ואם אני אומרת לו, תסגור את הטלוויזיה, והוא לא שמע, הוא בטלוויזיה, אני צריכה לעמוד מול הטלוויזיה ולהגיד לו, מתוקי,
ברור,
עוד חמש דקות.
ברור, אני מחבאת הטלוויזיה, ברור, מתוקי, ואני עוד, יודעת, אם עוד אני רוצה משהו, אני חייבת לעצור את הטלוויזיה, עכשיו, ואז אני מקבלת יחס. הבעיה היא שגם כשהוא לא רואה טלוויזיה, הוא יכול להיות בעולם שלו, ואני לא מצליחה להניע אותו לבצע פעולות פשוטות של יום-יום.
למשל?
ללכת לתחצח שיניים, אני צריכה להגיד לו חמש פעמים, להיכנס להתקלח חמש פעמים.
רגע, אז את אומרת לו חמש פעמים, ובפעם חמישית את מרימה את הכל, ואז זה עובד?
כן.
טוב, אז תקחי את הילד שלך ותגידי לו, דור, תקשיב, ילד חכם ומהמם שלי, תקשיב, כי הוא הרי חכם ומהמם, בלב זהב יש לו, ואינטליגנציה גבוהה יש להם גם. אז תגיד לו ככה, ילד חכם ומאמן שלי, אני שמתי לב שיש כל מיני מצבים, כמו תיכנס למקלחת, או לצחצח שיניים, שאני אומרת לך שלוש, ארבע, חמש פעמים, ובעצם זה קורה, אתה שם לב, אתה שומע, רק כשאני מרימה את הכל וצועקת.
נכון.
לכן החלטתי שמהיום, כבר את הפעם הראשונה, אני מרימה את הכל וצועקת. כי זה מה שמניע אותך.
אוקיי.
אוקיי. ואז את אומרת, ישר, בפעם הראשונה, וישר. עכשיו, תראי, אני לא, כן, אני לא יודעת, ובגלל זה צריך להתעמק קצת יותר, אני לא יודעת אם את הארבע פעמים הקודמות הוא באמת לא שמע, או שהוא שמע, והוא גרם לך להגיע לכעס.
אני חושבת שהוא שומע, כי אם את תגידי לו משהו שקשור לארטיק שוקולד,
הוא ישמע מעולה.
לטאבלט, תוך שנייה הוא שומע.
יפה. אז בעניין הזה, לכן, אז פה אם כך אנחנו אומרים לעצמנו זה התנהגותי.
זה הסלקציה, זה שמיעה סלקטיבית.
יפה. אז פה, אז אני קוראת לזה התנהגותי, זה כבר לא קשור לקושי שלו, של אין לו מספיק דופמינים שם, אז אני קוראת לו עכשיו, זה התנהגותי, ואם זה התנהגותי, אנחנו צריכים ללמד אותו. ובהתנהגותי, פה גם הדרכת הורים, ואני אגיד לך למה.
הייתי בהדרכת הורים.
כי אני רוצה, לא, אבל אם זה לא עזר, אז זה לא עזר. אז את צריכה לבוא למישהי משלי. ואני אגיד לך גם למה. כי אני רוצה למצוא את המקומות שבהם לך יש יכולת שליטה. זאת אומרת, אני לא יכולה לגרום לו לצחצח שיניים. אני לא יכולה לגרום לו, אני יכולה כן לגרום לו לכנס למקלחת. להגיד לו, תקשיב טוב, אני קוראת לך פעם אחת למקלחת. אם אתה לא בא, אני לוקחת ודוחפת אותך.
אני באה
ודוחפת אותך.
זה מה שאני עושה, בדיוק. זה מה שאני עושה, אני אומרת לו.
כן, אבל, אני רוצה שזה יהיה בלי כעס. החוכמה היא שצריך,
או,
אני הייתי, זה העניין, זה הדבר היחיד. כי אם זה התנהגותי, זה יושב על מאבק כוח, או זה יושב על הרצון להפעיל אותך, והוא ילד אמצע, ויש לו תינוק אח בן שנתיים, שמעסיק את כל הבית, שהוא הקושקושון פושפושון של כולם, ודור מצא את הדרך להפעיל אותך. מה הוא צריך לעשות, ובמקרה הזה הוא צריך להתעלם, זה קצת כמו פאסיב אגרסיב. מה הוא צריך לעשות כדי לגרום לך להתעסק איתו, להתעסק איתו ולהגיד דור, ולהגיד פעם שנייה ולהגיד דור, נו באמת, אז דור, אני לא מבינה. דור, כמה פעמים צריך לפנות אליך? דור, 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 נו, את מבינה? זה העניין.
כן.
עכשיו, אנחנו יכולים להבין אותו, ואפילו באמת הלב שלנו יוצא אל הילד, כי הוא בן שש, והוא עולה לאלף השנה?
הוא עולה לאלף
כן. השנה. כן. והוא גם עבר מלחמה ובלגנים, אי אפשר לשכוח את כל הדברים האלה. אבל אני גם לא רוצה לחוס על הילד, אני לא רוצה שהדרך היחידה שבה אני מנהלת,
ברור,
מנהלת
ברור.
לכן צריך ברור. למצוא מה קורה אחרי צהריים. איך הוא משלם על זה? למשל, את אומרת, דורצ'וק, תקשיב, ואז עושים כל דבר לגופו, למשל את אומרת, אני קוראת לך לאכול, מאמי, ואתה לא מגיע, ואני צריכה לקרוא לך 4-5 פעמים, אני לא אוהבת את זה, אני מרגישה כמו קרוז בים, לא נעים לי, אני אקרא פעם אחת חזק, ואני מקווה שתבוא מתוק שלי, ואנחנו, אבל גם אם לא תבוא, אנחנו מתחילים לאכול, כי אני לא רוצה לחוס עליך. מה פתאום לא בא בחשבון?
זה בדיוק מה שאני אומרת, זה לא נעים לי, ואני בטוחה...
לא, לא, אבל את צריכה לעשות את זה גם, את צריכה לעשות את זה, ואז את קוראת לו חזק פעם אחת, ואז הוא לא מגיע, ואז אתם מתחילים לאכול, בלעדיו. והוא יחכה שתקרא לו, והוא יחכה שתקרא לו, ואת לא קוראת לו. ואז הוא יבוא באיחור, הוא אומר, מה, לא קראת לי, למה? קראתי לך, יופי שבאת. בוא תצטרף.
גם זה, גם האוכל, הוא לא יכול לשבת במשך דקה אחת שלמה על הכיסא.
אז תקשיבי, אז אני רוצה לפרק את כל ההתנהגויות ולהחליט למה את מגיבה, למה את מגיבה, למה את לא, ולמה שאת כן מגיבה, לאחד מהם, איך, אני רוצה להחזיר לך שליטה, את צריכה לשנות משהו באיך שאת מגיבה לדבר הזה, ואין ברירה, מתוקה, אני מפנה אותך להדרכת הורים, ואני מסיימת, אני מסיימת, הוא מבין, נכון, באופן לא מודע. תודה לך, תודה רותם.
תודה רבה לך.
לכולכם.
ביי, יום,
תודה
לכולכם. ביי ביי.
תודה לכולכם, למאיר הפרץ, ירון זאבי, מיכל קדוש, אליעזר בן יהודה. תישארו כאן. איציק אהרון, איציק אהרון, סליחה. תישארו כאן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, ואחרי זה פרופסור אפריקה רסו. אני מאחלת לכם שבת שלום וכל טוב.